כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם נמצא הפתרון לבעיה הגדולה ביותר של השתלות האיברים? במרכז הרפואי של אוניברסיטת פיטסבורג, בדנה פארבר קנסר אינסטיטוט בבוסטון, טוענים שהצליחו לערבב תאים ממערכת החיסון של התורם יחד עם זו של המושתל, וכך לימדו את הגוף של המושתל לקבל את ההשתלה. מיד כל הפרטים. אז אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום נעסוק בשלל העניינים. איתי באולפן דוקטור אמנון מוסק, סגן מנהל המערך הנוירולוגי, מנהל המרפאה לכאבי ראש ומנהל המרפאה להעצמה גופנית במרכז הרפואי רפואי תל אביב איכילו, ואיתו אנחנו מדברים על מחקר חדש שבו תמונה תשובה לשאלה מדוע אנחנו לא יכולים לדגדג את עצמנו. סוף סוף תשובה לשאלה הזו. אנחנו לא יכולים, נכון?
לא כולם.
לא כולם. יש כן אנשים, אבל בדרך כלל זה מעיד על מחלה או בעיה.
בדרך כלל זה מעיד על הפרעה.
כן, על הפרעה. המחקר הוא של אוניברסיטת לינקופינג שבשוודיה, הוא פורסם ב-PNAS, ואנחנו מיד נדבר על השאלה, על התשובה לשאלה, מדוע אנחנו לא יכולים לדגדג את עצמנו. איך המוח שלנו יודע להבחין בין הגוף שלנו לבין מה שנמצא מחוץ לגוף? האם המוח שלנו יכול להשתיק גירויים? ובכך עשיתי גם קצת ספוילר למחקר החדש. והאם הגוף יכול להמציא גירויים ונעסוק בעוד עניינים? האם אמא שלכם תשמח לקבל עין שאפשר להרכיב על הרגל? תלוי כמובן איזו עין ותלוי איזו אמא. אבל העניין הוא כזה, שימו לב, עין ביונית שמורכבת על הרגל ומסייעת לעברים לנווט, פותחה על ידי סטודנט בן 28 מהטכניון, סטודנט שאימו לקויית ראייה, מיד נדבר איתו. וגם, מדוע מדענים בריטים חפרו באנטרקטיקה בור בעומק של 2 קילומטרים ו-100 מטרים? האם מדובר בתוצאה של שיעמום? כי בינינו, מה יש לעשות באנטרקטיקה? מתברר שלא, הם עשו את זה כדי לחלט דגימות של משקעים מלמטה, וכך ללמוד על המסת הקרחונים. מיד נדבר על התופעה הזו. נזכיר לכם ששבוע החלל הישראלי ממשיך עד יום חמישי, והיום שלל אירועים ברחבי הארץ. בתל אביב, כנס החלל הבינלאומי ה-14, על שם אילן רמון, מהירח למאדים בתיאטרון גבעתיים, היום ב-4. אחר הצהריים, הדרך אל הכוכבים במוזיאון המדע בירושלים ב-4, ובמדעטק בחיפה, אתגר בחלל, בכנרת, בעמק הירדן, פלנטות, כוכבים ומזלות, במצפה הכוכבים, בכנרת, ושלל אירועים. וגם נזכיר שאתמול סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע, יחד עם פורום החלל הרוסטרי, הכריזו במסגרת אירועי שבוע החלל הישראלי, ששישה אנשים מרחבי העולם השתתפו בניסוי באזור מצפה רמון, במסגרתו הם יחיו במקום בתנאי החיים של כוכב הלכת מאדים במשך 3 שבועות, זה יקרה בנובמבר 2020. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון כאן אודי. הרבה עניינים יש לנו, אבל אנחנו רוצים להתחיל מההתחלה. טוב, אז אנחנו שוב שמחים לארח כאן באולפן את דוקטור אמנון מוסק, סגן מנהל המערך הנוירולוגי, מנהל המרפאה לכאבי ראש ומנהל המרפאה להעצמה גופנית באיכילוב. רגע לפני שנדבר על המחקר שעוסק בשאלה מדוע אנחנו לא יכולים לדגדג את עצמנו, ראשית אני הופתעתי מזה שיש מרפאה שהיא ספציפית לכאבי ראש. נשמע מאוד ספציפי, הרפואה עוברת לספציפיות.
מאוד ספציפי, כן. ולא מפתיע. תראה, במחקר חדש שיצא לא השנה האחרונה, שנעשה לידי ארגון הבריאות העולמי, שבהם בודקים מהן המחלות השכיחות ביותר בעולם, ומהן ההפרעות הגופניות השכיחות ביותר בעולם, במקום הראשון זה מקום של כאב. מסתבר שהדבר שהכי הרבה אנשים סובלים ממנו בעולם היום הם כאבים. ומתוכם חצי זה כאבי ראש וחצי זה כאבי גב.
וואו.
ואלה הבעיות העיקריות שמטרידות היום את אוכלוסיית העולם. זה לא מפתיע.
עכשיו, אבל הייתה, בעבר הייתה התייחסות אחרת לכאב. התייחסו לזה כמשהו נלווה, לא כמחלה עצמה.
נו, אם אתה שואל את עצמך למה כל כך הרבה אנשים שואלים, זו בדיוק התשובה. כי ההתייחסות לכאב היא תפסיק להתבחין, מה קרה לך, קח כדור, די כבר, שב תנוח קצת, תעזוב את זה.
כן, המרפאה אמורה להיות למחלה עצמה, לא לכאב שהוא ההתראה, לא?
זה נכון, הכאב אבל הוא לא התראה, הכאב הופך להיות בחלק גדול מהמקרים בעיה כרונית בפני עצמה, סבל גדול, פגיעה קשה, חוסר אמון מטעם הציבור, החברים שלך, הרופאים, וכל המערכת שבאמת יש דבר כזה, ורק מי שנפגע ממחלה של כאב יודע כמה הדבר הזה בעייתי, ועובדה, זו הבעיה העיקרית שמטרידה היום את אזרחי העולם.
כאב.
כאב, וזה הולך לעלות.
וואו.
למה זה הולך לעלות? כי האוכלוסייה מזדקנת. אנחנו חיים היום יותר שנים, וככל שאנחנו חיים יותר שנים, יותר מחלות כרוניות, יותר מחלות כרוניות, בעיקר בעיות של כאבים.
טוב, זה נכון שזה מסוג הדברים המטרידים ביותר והמרגיזים ביותר.
זה מטריד, זה מרגיז, אבל יש לזה טיפול. כאב זה לא דבר שצריך לחיות איתו. אפשר לחיות טוב מאוד עם כאב, אפשר לטפל בזה, יש לזה פתרונות, זה לא סוף העולם, ובוודאי יש מקומות שיכולים לעזור לך, כך שאין שום סיבה לייאוש ושום סיבה לסבל הזה.
אוקיי, אז דיברנו על המרפאה לכאבי ראש, מרפאה להעצמה גופנית. הייתי בטוח שזה מתחום, יש עכשיו העצמה, מודעות, העצמה אישית וכולי, הייתי בטוח שאתה בא למכור לנו סיסמאות, כמובן.
אז קודם כל, סיסמה מצוינת, כי העצמה גופנית היא... היא מטרה שיש להרבה מאוד אנשים לעשות, שיש להם בעיות גופניות שלא מוצאים להם פתרון. והמרפאה הזו באה לתת פתרון לאנשים שיש להם הפרעות גופניות, שאין להם, לא יודעים מה זה.
נשמע כמעט סתירה, נכון? מרפאה שמנסה למצוא פתרונות לבעיות ללא פתרון.
אז לכאורה אין לזה פתרון, אבל למעשה אנחנו יודעים מה הדברים האלה. אלא שבמערכת הרפואית אין לזה שם ברור, אין לזה שם מוגדר, זה לא מחלה מוגדרת, אין ממצאים במעבדה או בסיטי או בכל מקום אחר, ואנחנו כן יודעים מה זה אבל.
טוב, אז סקרנת, בוא נגיע למחקר עצמו רגע לפני שנשמע שיר. שוב נזכיר מחקר חדש של אוניברסיטת לינקופינג שבשוודיה, שפורסם ב-PNAS. תשובה לשאלה, מדוע אנחנו לא יכולים לדגדג את עצמנו?
כן, זה, תשמע, קודם כל זו שאלה טכנית מאוד מעניינת, כי אתה יודע, יש אנשים שמאוד רגישים לדגדוג, אבל בעצמם, כשהם עושים את זה לעצמם, זה לא מי יודע מה מדגדג. אבל רק מישהו ייגע בך או יעשה משהו, אתה קופץ כמו
טיל. אני שם לגמרי, למרות שאני מבין שיש אנשים שלא רגישים לדגדוגים, אבל גם עליהם נדבר.
יש אנשים שלא רגישים לדגדוג, יש אנשים שרגישים, אבל בכל אופן, אתה קשה לך לדגדג את עצמך.
נכון.
והשאלה היא באמת למה זה קורה ככה, ומה פה. והדבר הזה, הוא נכנס לתוך מסגרת של שאלה, בעצם מה ההבדל בין אני ובין החוץ? מה שונה בין אם אני נוגע בעצמי, ומישהו אחר נוגע בעצמי? זה בעצם אותו מגע, באותו גוף, באותה נקודה.
למשל שהעצבים חשים באותו דבר, לא?
אז השאלה הזו, העצבים חשים אותו דבר. אין שום ספק. ולכן, פה בדיוק הנקודה, המוח מפרש את זה אחרת. והשאלה היא, למה המוח מפרש אחרת מגע שאני עושה, ומגע שמישהו אחר עושה בי באותה נקודה?
זאת אומרת שהמוח יודע שמדובר במגע שלי בעצמי, ולכן הוא מתייחס אחרת לאותות שהוא מקבל?
הוא מתייחס אחרת לאותות שהוא מקבל, והשאלה היא, איך הוא עושה את זה ולמה הוא עושה את זה?
מעניין.
והתשובה היא, המוח רוצה לדעת מי אני ומי לא אני. זאת אומרת, ההגדרה של אני מתחילה בזה שאני יודע להפריד בין עצמי ובין מה שחיצוני לי. כי אם הדברים האלה מעורבבים, אז הגבולות של האני מתשתשים. ולכן יש פה שאלה מהותית בעצם, אם אני יכול לדגדג את עצמי או לא, זו שאלה מהותית בעצם שמתחברת להגדרה של אני. עכשיו, זו לא הגדרה פילוסופית, פסיכולוגית, מנטלית, אלא זו הגדרה שהחוקרים האלה ניסו להראות איפה זה קורה במוח, באיזה אזורים ספציפית זה קורה במוח, ההגדרות האלה, יש לזה הרבה חשיבות.
מה חשוב בזה? מה היתרון האבולוציוני? תמיד אנחנו מדברים כאן בתוכנית על יתרון אבולוציוני. מה היתרון בזה שאני מרגיש אחרת את עצמי ביחס למגע שהוא חיצוני לי?
אז תראה, קודם כל...
אני מבין אגב, לפי המחקר, הכוונה היא לכך שהמוח יודע שאני נוגע בעצמי, ולכן הוא מנמיך את רמת העיבוד של האותות, כך עולה מהמחקר, משהו כזה.
באופן הפרשתני זה נכון.
כן.
שאלה איך הוא עושה את זה ולמה הוא עושה את זה.
נכון, אז מה היתרון בכך?
תראה, היתרון בכך הוא, קודם כל, תראה, זה נכנס לתוך שאלה שאתה שואל את עצמך בעצם כמה אנחנו מרגישים. עכשיו, אנשים תופסים את עצמם בדרך כלל בתור אנשים שמרגישים, אנחנו אנשים רגישים, אנחנו מגיבים לסביבה, אנחנו צוחקים, קולטים וכך הלאה. אבל אם אתה מסתכל על מה קורה בפנים, רוב התחושות שיש לנו בגוף מדוקאות על ידי המוח. המוח עוסק בעיקר בלדכא תחושות.
למה?
מפני שאתה לא צריך לדעת מה קורה לך בריאות עכשיו, שמתנפחות ומתכווצות כל הזמן.
אבל יש מידע כזה?
בוודאי, בוודאי. המוח הוא מחשב על, שקולט מידע ממיליוני נקודות בגוף שלך בכל זמן נתון. הוא יודע בדיוק איפה המפרקים שלך נמצאים, מה מצב המתח שלך בכלי הדם, הוא יודע מה קורה לך בשלפוחית, מה קורה בכל רגע נתון במעיים, איך הלב, איפה, באיזה עוצמה הוא מתכווץ.
אבל אתה אומר לא בהכרח מדווח לי. הוא מנהל את זה.
הוא מנהל את זה בלי ידיעתך.
זהו, כן, הוא מחבק גם את התחושות, אתה אומר, אם יש כאלה.
אתה לא צריך לדעת את זה, בשביל מה אתה צריך לדעת מה המתח בכלי הדם שלך כרגע, מה זה מעניין אותך? מה אתה עושה עם זה?
לא יותר כיף להיות כמו טייס כזה עם הרבה שעונים ולדעת, הנה עכשיו הריאות.
ברגע שאתה מתחיל להיות כזה, מתחילות להיות בעיות רפואיות. פה נכנסת המרפאה לעצמה הגופני, דרך אגב. הדבר הזה, המידע הזה שיש לך, אתה לא אמור לדעת אותו, אתה לא זקוק לו, אתה לא צריך אותו. המוח יודע לקבל את המידע הזה והוא מסתיר אותו ממך. הוא מכניס אותו למקומות שאתה לא אמור להיות שם, אתה לא רוצה להיות שם. מתי מתחילה להיות בעיה? כשהוא חושף את זה לפניך.
זאת אומרת, יש מחלות שחלק מהמחלות האלה הן חשיפת יתר את עצמי לתחושות העצביות האלה, שאני לא אמור לקבל או להרגיש?
בדיוק ככה. במצבים מסוימים המוח, מכל מיני סיבות, אנחנו אולי נגיע אחר כך לסיבות, אבל מכל מיני סיבות, המוח מתחיל לעשות פחות טוב את העבודה שלו, ומתחיל להעביר אליך תחושות שאתה לא אמור לקבל. פתאום אתה מתחיל להרגיש את המעיים שלך פועלים. ואתה יודע, אתה אכלת משהו, אכלת שועית, יש לך קצת גזים, פתאום אתה מתחיל להרגיש את המעיים שלך מתנפחים, אתה מרגיש את הגזים נודדים בתוך הבטן, זה כואב אפילו. אתה מתחיל לסבול מתחושות לא נעימות בבטן, כאבי בטן בלתי מוסברים, נפיחות בבטן.
ואתה אומר שהבעיה היא לא הבעיה עצמה, אלא העובדה שהמוח חושף בפני את המידע הזה, את המידע
העצמי. ברור, אתה הולך לרופאים, אומר להם, שמע, כואבת לי הבטן. רופא בודק אותך, בודק את הבטן, לא מוצא שום דבר, עושה קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה, מצלם אותך, CT, בדיקות דם, שום דבר. אומר לך, אדוני, אתה בריא, אין לך כלום. אתה הולך, עושה, אלה עוד בדיקות אחרות. שום דבר, הכל בסדר, אתה בודק, אולי יש משהו אחר, אולי זה לא המעיים, אולי זה השלפוחית, אולי זה המערכת הגינקולוגית אצל נשים, אולי זה משהו אחר. שום דבר, הכל בסדר. אתה נשאר עם התחושה הזו, ואתה, הרופאים מסתכלים עליך לפעמים בעין עקומה, אף אחד לא מבין מה אתה מדבר, הכל בסדר. אבל הנה אתה מרגיש את זה. אז למה אתה מרגיש את זה? כי המוח חושף לך דברים שהוא היה אמור למנוע ממך הרבה פעמים.
אוקיי, אז הנה הרווחנו קודם כל כותרת מהדברים שלך. המוח שלנו עסוק בעיקר, או לא בעיקר, אולי זו הגזמה, אבל בהשתקה של מידע. זאת אומרת, הוא כן מטפל במידע הזה כנראה, אבל הוא מסתיר אותו מאיתנו, אחרת זו תחושה מיותרת מבחינתנו.
תחושה מיותרת לגמרי.
אתה פותח בפנינו עולם של כאבים, אני משער, באמת, תחושות לא נעימות.
נכון מאוד, בדיוק ככה. תראה, אחד הדברים שאתה בטוח יודע, שאתה לא רואה ואתה לא שם לב, זה מה קורה במערכת הראייה שלך. עכשיו, זה ברוך שאתה רואה את כל היקף השדה של הראייה, אתה רואה מקצה עד קצה, 180 מעלות, אבל בפועל מה שאתה רואה זה את המרכז, אתה מתמקד באיזושהי נקודה ושם אתה רואה. מה קורה בצדדים? אין לך מושג. למה צריך את זה? צריך את זה בדרך כלל כדי לזהות תנועות פתאומיות, חדות, מסכנה, כן? שמישהו יתקוף אותך...
די, כולנו מכירים את התחושה שאתה יושב בסלון ופתאום אומר, אכבר, רואה איזה משהו רץ בשדה הראייה בצד ימין או שמאל כמובן.
אני מקווה שאין לך באמת אכברים בסלון, אבל...
אתה תופתע לרעה כמובן, תחזב לגלות שאני חי בתנאי תבואה נחותי מאוד. אבל אתה צודק שיש לנו כן יכולת להרגיש או לדעת מה קורה בכל שדה הראייה, שוב, בנקודות מסוימות, גם אני משער שתנועה זה משהו שאנחנו רואים טוב יותר מאשר נכון, את הצבעים וכו'.
נכון, עכשיו מה שהמוח שלך עושה, הוא מחליט לבד
כן.
מה קורה וואו. שם. הוא לא משתף אותך בהחלטה, אכבר, לא אכבר, קפוץ, אל תקפוץ. לך נראה שאכבר עבר שם, או משהו שנדמה לך כמו אכבר עבר שם, ואז אתה קופץ. בפועל המוח שלך החליט אם זה שווה התייחסות או לא שווה התייחסות. וזה מה שקורה, כי יש הרבה דברים שזזים בשדה הראייה שלך, ואתה לא קופץ בגללם. מי החליט את זה? המוח, שם מאחורה. הוא מנטרל את הדברים האלה. זה קורה כל הזמן, 24 שעות, כל פעם שיניים שלך פקוחות.
תמיד מוביל אותי לשאלה, האם המוח הוא עובד בשבילי, או שאני עובד בשביל המוח? מה? האם אני הוא המוח, או שאני משתמש במוח כמו שאני משתמש בטלפון?
זו בדיוק השאלה...
אבל זה כבר פילוסופיה קצת.
לא, זה לא פילוסופיה, זו בדיוק השאלה המקורית שאיתה התחילו במחקר הזה, מי אני? איך... וניסו לענות על זה על ידי השאלה, מה ההבדל בתחושה ספציפית שאני נוגע בי לעומת מישהו אחר שנוגע בי? איך המוח יודע את הנקודה הזו? איך המוח יודע לקפוץ מהאכבר הזה או לא לקפוץ מהאכבר הזה? איך הוא עושה את זה פיזית ואיפה זה קורה?
אז יש ממש אזור במוח שאחראי על השתקה של תחושות, כפי שאמרת, כמו למשל במקרה שאני נוגע בעצמי, ואז אני פחות צריך את המידע הזה.
נכון, אז המידע, איך זה קורה בדיוק? איך זה קורה ממש בפרטי פרטים, איפה זה בדיוק? לא הכל אנחנו יודעים. אנחנו יודעים בגדול את האזורים, אבל אנחנו יודעים שיש מנגנון כזה, אנחנו יודעים לתאר אותו ולהסתכל עליו בצורת מקרו כרגע בשלב הנוכחי, לא במיקרו, אבל בהחלט יש מידע בכיוון הזה.
לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו עוסקים בידיעה החשובה ביותר שאולי תשמעו היום, מתקרבים לפתרון הבעיה הגדולה ביותר של ההשתלות, דחייה של הגוף. נסביר, הבעיה הגדולה ביותר בהשתלת האיבר היא דחייה של האיבר המושתל. זאת אומרת שמערכת החיסון שלנו תוקפת את האיבר המושתל, ולכן נוהגים בדרך כלל לדכא את מערכת החיסון, אבל זה עשוי לגרום לשלל בעיות. אז האם אפשר ללמד את הגוף שלנו לקבל את האיבר המושתל בלי לדכא את מערכת החיסון? לפי הניו יורק טיימס, כן, לפחות לפי ניסויים שנערכים במרכז הרפואי של אוניברסיטת פיטסבורג ובדנה פרבר קנסר אינסטיטוט בבוסטון. אנחנו מיד נשמע לפתרון המסקרן שלהם מפיו של דוקטור אביתר נשר, ממלא מקום מנהל מחלקת השתלות בבית החולים ביילינסון. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, בוא נלמד באמצעותך באמת מה הבעיה בדרך כלל בהשתלות. אני מבין שמערכת החיסון היא זו שתוקפת את האיבר המושתל?
מערכת כל איבר שהגוף לא מזהה כאיבר שלו, הגוף יודע לתקוף אותו, עושה את זה על ידי מערכת החיסון. אחד האתגרים הגדולים ביותר שלנו, למעשה, זה לאזן את מערכת החיסון בצורה כזאת שלא תתקוף את האיבר המושתל.
אז מה עושים עד היום, זאת אומרת, או גם היום?
עד היום, מה שעושים היום, נותנים הרבה מאוד תרופות שמדכאות את מערכת החיסון, ונותנים אותם בהתחלה במינונים מאוד מאוד גבוהים, בשלב המתקדם יותר, נותנים את זה במינונים יותר נמוכים, ולמעשה כל החיים אנחנו נותנים את הטיפול התרופתי. זה נכון שמושתלי כבד, למשל, 20% אולי אפילו קצת יותר, עם השנים עוברים איזושהי התאמה, איזושהי אדפטציה מערכת החיסון, ויודעים שאפשר להפסיק. אין לנו שום מדד שבאמצעותו אנחנו יכולים לדעת, אוקיי, זו הנקודה שאפשר להפסיק או לא, לכן אנחנו נותנים לכולם. איברים אחרים הם יותר נדחים על ידי הגוף, אז אנחנו יותר בבעיה, אין מצב שאנחנו נפסיק את הטיפול התרופתי. החדשנות שם, קודם כל צריך לציין שזה משהו מאוד מאוד ראשוני. בניסוי ראשוני הוא נעשה על השתלות כבד מהחי. השתלת תאונת כבד מהחי, שאתה יכול לעשות איזושהי התאמה, מכינה, למקבל של אותה תאונת כבד. ואז שאתה משתיל כבר את תאונת הכבד, הגוף כאילו לימדת אותו במרכאות, מערכת החיסון למדה, לטפל באותו איבר, לא כאיבר לגמרי זר.
אז איך מלמדים באמת את מערכת החיסון שמדובר באיבר שהוא חלק מאיתנו?
זה נורא מורכב, ויש כל מיני סוגי תאים של מערכת החיסון, תאי B ותאי T, וגם בתאי T יש תאים שנקראים תאי T רגולטוריים, שהם אחראים למעשה על כל הקומוניקציה בין התאים בתוך מערכת החיסון. מאוד מורכב, מאוד ראשוני, מאוד ניסיוני, אבל חשוב לציין באותה הזדמנות, אנחנו במצוקה קשה מאוד של איברים, ואנחנו מנסים למצוא המון המון פתרונות להגדיל את פול התורמים. אז אנחנו עושים הרבה השתלות כבד מהחי, לוקחים מונת כבד מתורם חי, קרוב משפחה, ומשתילים אותו. עם אחוזי הצלחה הולכים ועולים, כמעט מגיעים לאותם אחוזי הצלחה כמו השתלות מתורם אחרי מוות מוחי. ולמעשה אצלנו בבינסון אנחנו כבר עשינו מעל 35 מקרים, תוצאות יפות מאוד.
אתה אומר שעדיין הבעיה היא, עם כל הכבוד לדחייה של הגוף את השתל, היא שעדיין אין מספיק איברים להשתלה?
בוודאי, כן. הרשימה היא הולכת וגדלה, יש כמעט 1,000 מועמדים להשתלת כליה במדינת ישראל. וואו. בכל המרכזים, וכ-200 מועמדים. יש כמה מרכזים שעושים השתלות, אנחנו המרכז הגדול, אבל אנחנו מול שוקת שבורה, אנחנו פשוט תרומת איברים במדינת ישראל ביחס לעולם המערבי היא מדשדשת, היא ממש לא טובה.
אז הנה אנחנו גם, אם גם יש ערך חינוכי לתוכנית הזו, אנחנו יכולים...
לשיחה הזאת, חד משמעית.
אנחנו נגיד שאפשר לחתום על כרטיס אדי, אפשר לתרום את האיברים, זה בסדר. אנחנו לא זקוקים לאיברים שלנו כשאנחנו מתים. זה בסדר, ואולי אפשר גם לעשות משהו טוב beyond grave, וזה בסדר וחשוב מאוד, כמובן. אז אני מבין, אם אני אסכם לרגע את העניין, עד עכשיו הפתרון הגדול של דחיית הגוף את האיבר המושתל היא החלשה של מערכת החיסון. אני משער שבאמצעות סטרואידים או תרופות מדכאות מערכת חיסון אחרות, נכון?
נכון, סטרואידים הוא אחד מהטיפולים התרופתיים, שאחר כך נותנים אותו במינון מאוד מאוד נמוך, אבל יש עוד מספר תרופות שאנחנו נותנים. אנחנו מסתדרים עם הדיכוי של מערכת החיסון במובן כזה או אחר, כמובן אנחנו משלמים איזשהו מחיר של מחלות וקצת גידולים ספציפיים, אבל כן, אם היינו יכולים למנוע את הטיפול בנוגדי דחייה בשלב המאוחר, אנחנו שם.
אז הנה מציעים באמת בניסוי, כפי שהסברת לנו, ככל הנראה זו דרך ללמד את מערכת החיסון של המושתל על האיבר המושתל באמצעות ערבוב של תאי דם לבנים שלוקחים מגופו של התורם, נכון? איכשהו מערבבים אותם יחד עם תאי הדם הלבנים של המושתל, ובכך בעצם מכניסים את זה פנימה ומדווחים למערכת החיסון שלו על זה שהוא לא צריך לזהות, שהגוף המושתל לא צריך לזהות את האיבר המושתל כגורם זר.
נכון, אני יכול להוסיף ולהגיד שאצלנו אנחנו עשינו בבלינסון, עשינו למעשה פעם ראשונה של השתלת כליה מאחים שיש להם זהות כמעט מלאה במערכת החיסון. עשינו איזשהו תרגיל במרכאות יחד עם קרינה ודיכול מסוים של מח העצם על מנת להפסיק את הטיפול הנוגדי דחייה. זו טכניקה אחרת שעושים אותה בכליות, עושים אותה בסן פרנסיסקו ולמעשה כבר כמה מרכזים בעולם. מדובר על טכניקה אחרת, אבל אני באמת לא ארחיף פה את העניין, אבל מנסים לפתור את הבעיה הזאת בהרבה מאוד אפיקים, ואנחנו אפילו התחלנו לעשות את זה אצלנו.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור אביתר נשר, ממלא מקום מנהל מחלקת השתלות בבית החולים ביילינסון. תודה רבה לך.
תודה רבה, יום טוב.
אז שימו לב, אולי בעתיד לא נצטרך סטרואידים, שזה חומר שמדכא את מערכת החיסון שלנו, כי צריך לדכא אותה, היא תוקפת את האיברים המושתלים. יכול מאוד להיות שבעתיד יהיה אפשר ללמד את מערכת החיסון שלנו שלא לתקוף את האיבר המושתל, לאחר שנערבב תאי דם לבנים מגופו של התורם, ונערבב אותם יחד עם שלנו, ואז יזריק אותם פנימה אלינו. אולי יש פתרון? טוב, יש תקווה. אנחנו חוזרים לדוקטור אמנון מוסק, סגן מנהל המערך הנוירולוגי, מנהל המרפאה לכאבי ראש, והמרפאה להעצמה גופנית. באיכילוב, דיברנו על המחקר שעוסק בדגדוגים, וממנו יצאנו בכלל להגדרה של, או להבנה למשל, של המנגנונים, שמאפשרים לי לדעת מה זה אני, מה זה הגוף שלי, ומה זה לא הגוף שלי, נכון?
נכון מאוד.
ויודעים, פחות או יותר, איך זה עובד.
כן, אנחנו יודעים, נכון, פחות או יותר אנחנו יודעים, לא לפרטי פרטים, אבל אנחנו יודעים. התחושה הזאת היא שאני יודע, כדי להגדיר את עצמי, אני קודם כל צריך לדעת מה הם הגבולות שלי, איפה אני מתחיל, איפה אני נגמר, ולכן ההבדל ביני ובין חוץ הוא מהותי כדי להבין מי אני. תראה, זה מתחיל מגיל שנולדת, מרגע שנולדת זה מתחיל.
מתי תינוק באמת יודע שאלה זה גבול הגוף שלו ומכאן מתחילה?
אז קודם כל אני צריך להגיד, זה לא התחום שלי, אבל אני יכול להגיד לך...
לא היית פעם תינוק, אני משער
ש... אז הייתי פעם תינוק, נכון?
זהו, מספיק טוב.
אז תראה, תינוק שנולד בעצם לא יודע שהוא זה הוא. אין לו מושג, הוא לא ראה את עצמו אף פעם. הוא בא לאיזשהו אולם שאין לו שום מושג מה קורה שם. אין לו יכולת לזוז, להתפך, לאכול, הוא לחלוטין תלוי בסביבה שלו. איך הוא יודע שהוא זה הוא? הוא לא יודע. פתאום מגיע איזה גוף, שהוא גם לא יודע מה זה הגוף הזה, דוחף לו פטמה לתוך הפה, מקבל אוכל, הוא לא יודע שהגוף הזה לא שלו, בדיוק כמו שהוא לא יודע שהיד שהוא במקרה נגע או מה, שהיא שלו או לא שלו, אין לו שום מושג.
שגם התנועות של התינוקות הן תנועות עובריות מוזרות כאלה.
ברור.
זה לא... שהוא לא ממש שולט, מבין מה קורה.
זה תנועות שלא באות מתוך רצון תמיד, אלא מתוך תנועה של המוח או התהפכויות או דברים כאלה, אין לו עדיין רצון שמחבר את עצמו לעצמו, והדברים הם בינתיים הם כאוטיים. לוקח זמן עד שהתינוק קולט מה הוא ומה לא הוא, ובהתחלה למשל התינוק חושב שהשד שלהם, או בקבוק שהוא מקבל, זה חלק ממנו. הנה עובדה, הוא רעב, הוא בוכה, הוא צועק, טק, מגיע משהו. איך הוא יודע שזה לא שלו? בדיוק כמו שהוא לא יודע שהיד היא לא שלו. ההפרדה הזאת בין אני ולא אני קורית במהלך החודשים הראשונים, אבל ההפרדה הפסיכולוגית, אני נפרד מהאם ואני גוף עצמאי לחלוטין, שונה, הוא קורה יותר מאוחר במהלך ההתפתחות של בן האדם, אבל בהתחלה אין שום ספק, אתה חייב ללמוד שאתה זה אתה ואתה זה לא העולם.
המוח ממש לומד את הגבול.
המוח לומד את זה, הוא מבין את זה, זה חלק מתוך ההתפתחות, ובהפרדה הזאת, כשמתחילות להיות בעיות, למשל אמא שלא דאגה לתינוק מספיק טוב, או שאפפה אותו ביותר מדי אהבה ולא נתנה לו להיפרד ממנה, בשני המצבים הללו נוצרת בעיה שהיא בעיה שיכולה להתבטא דווקא בגיל המבוגר יותר או בהמשך, שאתה לא יודע בדיוק מה הגבולות שלך או שיש לך איזושהי בעיה איתם.
שמע, כמו הבעיה של כל אחד מאיתנו קצת, לא? הנפרדות מההורים, לא?
Welcome to the club, welcome to the club.
כן, מי מאיתנו לא...
נכון.
מתי אנחנו מרוויחים באמת את הנפרדות המוחלטת שלנו כאנשים בוגרים?
אז השאלה אם אנחנו אי פעם מרוויחים אותה בכלל, כי המחשבה הזאת שאנחנו אנשים עצמאיים ויודעים ומחליטים,
נכון.
היא יכולה להיות מחשבה פלס. בעצם כולנו, בעצם איזשהם יצורים שההורים שלנו טבעו בנו תביעות דתיות, התנהגותיות, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול.
עבור מי להצביע?
עבור מי להצביע, בדיוק. ודאי, תסתכל מה קורה בפוליטיקה. כל אחד הוא בן של מישהו, ב-50% מהמקרים. זה לא סתם, זה לא בגלל הקשרים. זו הטבעה, תראה את המקצועות של בני אדם, לאורך כל ההיסטוריה, נכון. סנדלר היה הבן של סנדלר, ולא בגלל שהייתה לו סנדלריה בבית, אלא כי זה מה שהוא למד, זה מה שהוא ראה, זה מה שהכינו אותו. רופאים, הילדים שלהם היו הרבה פעמים רופאים, ועורך הדין, זה לא סתם.
זה לא פרוטקציה, אלא הכוונה היא באמת להטבעת התבניות וכו'.
יש גם פרוטקציה, אתה יודע, אבל בהרבה מקרים זה דבר שבעצם מוטבע, אתה לומד, גם אתה מזדהה עם ההורה, אתה רוצה להיות כמוהו, זה חלק מתוך תהליך מעניין. ההתפתחות.
אבל ולכן... זו תקופה של מרד דווקא, שאתה רוצה לעשות הפוך מההורה?
בוודאי שיש. יש גם את התקופה שבה אתה רוצה להיות מה שאתה, ויש אנשים שהם לא ככה. אבל כן, בגדול, נכון. ישנה הזדהות עם ההורה, ופה עולה שאלה מהותית, אוקיי, אז מי זה אני? האם אני באמת יצור אנושי שהחליט מה הוא רוצה להיות בחיים, וואו. או שאני בעצם איזשהו...
לדעתי הגענו לנקודה החשובה ביותר שהגענו לה אי פעם בתוכנית שלנו. עכשיו, סתם ככה במקרה, מתוך מחקר על דגדוגים. זה באמת, זו שאלה מהותית.
הדגדוג למקור הקיום האנושי.
ודאי. לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם אמא שלכם תשמח לקבל עין שאפשר להרכיב על הרגל? במקרה הספציפי הזה, שמיד נדבר עליו, כן. עין ביונית שמורכבת על הרגל ומסייעת לעיוורים לנווט פותחה על ידי סטודנט בן 28 מהטכניון, סטודנט שאימו לקויית ראייה. הפרויקט הוצג ביריד הפרויקטים השנתי של הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, ואנחנו רוצים לומר שלום למי שיצר סטנדרט חדש בתחום המתנות ליום האם. אביעד שיבר, סטודנט למדעי המחשב בטכניון, שלום לך.
שלום, בוקר טוב, דודו.
טוב, אז בואו נתחיל מההתחלה. מה פיתחת? אנחנו שוב נזכיר, מדובר באחד מהפיתוחים שהוצגו ביריד הפרויקטים השנתי של הטכניון, מדובר ב-43 פיתוחים. מה פיתחת? בבקשה.
קודם כל זה לא רק אני, זה אני באחד עם עוד שני חברים נוספים שלי, עודד ושחר.
אז בואו תזכיר כבר את השמות, אם הזכרת. כן, ראיתי שמעורבים בכך עוד שני סטודנטים מהם.
כן, שחר שלב ועודד רצ'ס. וזה במסגרת הפרויקט בטכניון לפני כ3 חודשים שהתחלנו, שהמטרה בעצם הייתה לשלב התקנים חומרתיים ביחד עם האינטרנט, מה שנקרא היום IoT, להציע איזשהו פתרון. אז אני רציתי מאוד, כבר הרבה שנים, אני רוצה לעשות איזה משהו שאני אוכל לעזור בעצם לאמא שלי, להקל עליה במטלות חיי יום-יום.
אמא שלך לא רואה שום דבר?
לא, היא לקויית ראייה, היא לא בעיוורון מוחלט.
אוקיי.
יש לה איזו מחלה שנקראת RP, זה בעצם מאפשר לה לראות בערך ראייה צינורית כזאת, אז זה ראייה שלה מאוד מצומצם, אבל היא רואה קצת.
היא רואה קצת, וכשהיא ברחוב וכולי, מסוגלת לנווט בלי העין הביונית הזו.
אז יש לה כלב נחייה, ופשוט יש דברים שהכלב נחייה לא פותר. אם אתה לצורך העניין רוצה לנווט בצורה ספונטנית לאיזשהו מקום, אתה לא יכול, כי צריך ללמד את הכלב מסלול. צריך בשביל זה להזמין איזה מישהו שילמד אותו את המסלול הזה, ואז זה נורא מגביל אותך. כאילו, אתה קשה לך להיות ספונטני באופן הזה. ובנוסף לכל יש את העניין שבאמת כמו שציינת עם הרגל, שעליו מונחים סנסורים של אולטרסוניק, שהם שולחים גלי קול בתדר גבוה, ולפי הזמן שחולף אפשר לחשב את המרחק מאובייקטים ולראות אם יש מכשול או מדרגה.
זה מעין מקם קטן?
זה...
או סונאר?
כן, זה סונאר. כן. ולמהירות הכל יש מהירות גבוהה, אז אפשר לחשב פשוט את המרחק לפי הזמן שחולף כפונקציה של הזמן, ואז אפשר לדעת מה המרחק שלך מעצמים. אז המטרה שלנו הייתה בגדול לפתור מדרגות, כאילו לדעת מתי מדרגה מתחילה או מסתיימת. ולאפשר לבן אדם לנווט בצורה ספונטנית.
וזה עובד? זאת אומרת, האב טיפוס שיצרתם, זה משהו שכבר אפשר להרכיב או להלביש על הרגל, וזה כבר באמת מאפשר לנוע ולדעת מה קורה ברמת המכשולים?
כן, זה עובד. ממש סיימנו את זה יום-יומיים לפני הצגת פרויקט, אז לא יצא לנו לגמרי לערוך מספיק ניסויים, אבל... בגדול זה עובד, כמובן שיש עוד מה לשפר בפרויקט.
תגיד, אתה תנסה את זה על אמהות אחרות קודם, או שישר תלך לאמא שלך?
בוודאי כשהמטרה הראשונית הייתה למצוא פתרון עבור אמא שלי, ואם אנחנו יכולים לעשות משהו שהוא קצת יותר מתקדם מזה, אז אני אשמח כמובן גם לסייע לאחרים.
ומתי באמת האב טיפוס הזה יהפוך להיות משהו שאפשר יהיה לרכוש? זה נשמע משהו שרבים ישמחו לרכוש בבוא היום.
אני לא יודע להגיד לך. להשיב לך על זה, אני עוד סטודנט, ואנחנו די עמוסים.
זה הזמן לברוח מהטכניון, להקים חברה ולעשות מיליארדים, זהו, מספיק.
שידענו.
כן, אוקיי. או, הנה, פה נמצא איתנו כאן דוקטור אמנון מוסק, שאומר שאולי יש בעיה בזה שהוא עוזר לאימא שלו, כך הוא לא נפרד ממנה. לא, בגלל
שאמרת, שינסה לברוח ולגלות מי הוא באמת.
אוקיי, אבל בינתיים שינסה גם לעזור לה.
בינתיים שינסה לעזור.
זו מחווה ראויה. טוב, אז אם זה מה שאימא שלך מקבלת השנה, מה יהיה בשנה הבאה? יצרת סטנדרט מטורף?
נראה.
או שתחזור לשוקולדים הרגילים ולפרחים, מה שקורה בדרך כלל בימיהם. טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו. סטודנט למדעי המחשב בטכניון, אביעד שיבר, ששוב פיתח עין ביונית, שימו לב, שמורכבת על הרגל ומסייעת לעיוורים לנווט, באמצעות סוג של סונאר מדהים וכבוד גדול. תודה רבה לך, אביעד.
תודה לך, אדוני.
טוב, אנחנו נחזור למי שנמצא איתנו כאן, דוקטור אמנון מוסק. בוא נחזור ברשותך אל המחקר ונבין איך ערכו אותו, איך בדקו את מה שקורה לנו במוח, בהתאם לה, בסופו של דבר הצליחו כנראה כן לייצר איזושהי הבחנה בין מצב שבו אנחנו נוגעים בעצמנו לבין מצב שבו מישהו מדגדג אותנו. נכון. איך עושים ניסוי כזה?
אז החוקרים לקחו קבוצה של מתנדבים בריאים, והשאלת המחקר שלהם הייתה מה אפשר לראות במוח בין מגע שאני נוגע בעצמי או בין מגע חיצוני. הם עשו את זה בטכניקה, הטכניקה פחות משנה כאן, כן. אבל מה שהם עשו, הם צילמו את האנשים בעת המגע ב-MRI, מה שנקרא functional MRI.
כן, זה משהו שעכשיו מדברים עליו לא מעט, נכון? זה ה-FMRI.
FMRI, functional MRI.
אפשר לראות מה תהליכים יותר, דברים נעים?
כן, זה, הם השתמשו בטכניקה, תראה, functional MRI זה טכניקה שמלמדת, עובדת לפי, בוא נגיד, צריכת חמצן. אז אתה יכול למדוד אזורים במוח, ואז אתה יכול לדעת על פעילות או תת פעילות שישנה במוח באזורים ספציפיים. כך שאם אתה עושה פעולה, אתה יכול לראות איפה האזורים שצורכים יותר חמצן, קרי יותר פעילים, ואתה אז לומד מה פעיל ומה לא פעיל במוח. עכשיו, זה דבר מורכב, אתה צריך לבנות אלגוריתמים, זה דבר מאוד מורכב למען האמת.
כן.
אבל בגדול, הטכניקה הזו הולכת וחודרת, יש איתה מגבלות, אבל היא...
אבל זה עדיין מכשיר שמבוסס על תהודה מגנטית, כמו MRI?
נכון, זה MRI.
MRI?
זה MRI שהוא תפקודי. הוא יכול לא לתת לך תמונה של מבנה, אלא מה קורה בפעולה.
וואו.
אז זה הפונקשנל, הוא בודק את הפונקשן בזמן הפעולה. מדהים, באמת, וטכניקה מעולה שמלמדת אותנו איך המוח עובד בריל טיים. עכשיו, מה שהם עשו, הם לקחו אנשים בריאים, קבוצה של סטודנטים, אנשים בריאים, וצילמו אותם בפונקשנל MRI, כאשר האנשים, בוא נגיד, נגעו לעצמם ביד, או כשחפץ זר נגע בהם ביד. אז מה שהם גילו, שבזמן שחפץ זר נגע ביד, היו כל מיני אזורים במוח שנדלקו. בין היתר, אזורים שהם אזורים סנסוריים, כלומר תחושתיים, שמטרתם לתת מידע כמותי איפה זה קורה.
אוקיי.
כן, לא, נשמע פשוט, מישהו נוגע לך ביד, אתה מיד יודע שנגעו לי ביד.
איפה, כן.
אבל הדבר הזה צריך לעבור מערכת מהירה ביותר של מידע. למשל, 100 מגע ביד, זה רץ בעצבים במהירות עצומה של 100 מטר בשנייה, עובר לתוך מערכת העצבים המרכזית, לחוט השדרה. מחוט השדרה הזה טס למוח, כל פעם מחליף מערכת אחרת של תאי הצו, עד שזה, וזה עובר כל מיני...
יש גם המראה של המידע בדרך? וואו.
מה זה המראה? יש המראה לעשרות מקומות.
וואו.
זה מהיד, מהנקודה ביד, זה מגיע לך בעצם לחוט השדרה בתהליך אחד, בעצב אחד. כל אורך היד, יש עצב אחד שלוקח את זה, צינור כזה, שזה הנוירון, הוא מעיף את זה ישר לתוך חוט השדרה. כבר בחוט השדרה זה מתפצל לרמות שונות של... של למינות זה נקרא, שכל למינה כזו כוללת המון תאים, ומשם זה עובר לכל מיני מקומות, ועולה למוח. במוח התחנות הראשונות שפוגשות זה בגזע המוח, שמצוי בתחתית הגולגולת שלנו, שם זה מתפצל לעוד מקומות, משם זה עובר לאזור שנקרא טלמוס, ששם נעשה עיבוד מידע תחושתי ראשוני, ומשם מגיע ישר למוח, לקורטקס עצמו. עכשיו, פה, כל הדרך הזאת לוקחת שברירי שנייה, הדבר הזה, וככה שהמוח מוצף במידע שמגיע מהיד, מישהו נגע ביד. עכשיו, כל התחנות האלה אמורות לתת לך מידע, אחד, איפה זה נמצא? בדיוק. אתה יודע, אתה יכול לעצום את העיניים, לגעת לך עם קצה של עיפרון באיזושהי נקודה ביד, ואתה תדע מיד איפה זה.
נכון.
ואיך אתה יודע? כי המוח יודע לזהות ולהפריד ולהשתיק, הוא יודע שזה ביד ימין ולא יד שמאל, ביד ולא ברגל, הוא יודע בדיוק איפה זה וכך הלאה. למוח יש הפרש, אתה יכול לעשות 2 מילימטר אפילו, הוא יכול לתת לך הבדל עם, בנקודה הזאת. אבל יש עוד מידע שעבר למוח והוא עף עם האנרגיה הזאת, האם זה טוב או רע? האם זה מסוכן או לא מסוכן? האם זה כואב או לא כואב? האם אני רוצה את זה או לא רוצה? זה מתקבלות החלטות. האם זה שלי או לא שלי? האם אני נוגע בעצמי או מישהו אחר נוגע בי? מה לעשות עם הדבר הזה? אתה גם יכול לדעת איזה חפץ נגע לך ביד. אם זה מתכת, אם זה עץ, אם זה פלסטיק, אם זה נייר.
וואו, וכל התתי ההבחנות האלה בשברירי שניות. חם, קר.
מחשב על, אתה מתמודד עם מחשב על ש... שבשבריר שנייה, אתה יודע, אני נוגע לך עם האצבע שלי ביד שלך, אתה יכול להגיד לי בוודאות, נגעת, אתה, זה גוף אנושי שנגע בי פה ופה, האצבע שלך קרה, חמה, זה נעים, לא נעים. אתה יודע את זה באינסטנט. זה דבר שקורה בו זמנית, רק תחשוב כמה פעולה נעשית כאן בדבר הזה. עכשיו, מה שהסתבר במחקר הזה, שבכל האזורים האלה, לכן קודם כל נדלקים המון אזורים במוח. נדלקים גם אזורי תחושה, שמלמדים אותך איפה זה, מה זה, אבל גם אזורים שנותנים לך מידע הערכתי. האם זה חם, קר, אני אוהב את זה, לא אוהב את זה, רוצה את זה, לא רוצה, לברוח מזה, לא לברוח מזה, וכך הלאה. כלומר שיש המון אזורים במוח, כל אחד בתפקידו.
שגם מחליטים החלטות בעקבות המידע הזה.
שגם מחליטים החלטות, מה לעשות.
וואו.
ההחלטה זה כבר שלב אחר, כן, להזיז או לא להזיז. עכשיו, מה שקרה, שהם בדקו את זה, אותו מגע, באנשים שנוגעים בעצמם, ואנשים, או גוף זר שנוגע בך. והסתבר שכשאתה נוגע בעצמך, מרבית האזורים שהיו מעורבים בפעולה הזאת, הושתקו. המוח השתיק אותם.
שוב, המוח יודע, טוב, הוא גם יודע שזה מידע מיותר עבורי, ולכן כנראה הוא משתיק.
נכון, הוא משתיק.
יש בכך יתרון באמת.
בוודאי שיש בזה יתרון, אבל יש כאן תובנה, ומה שהם יכלו לראות בעניין הזה הוא, שא' הם זיהו את האזורים שמעורבים בתחושה שאנחנו יודעים אותם, זה דבר שאפשר לבדוק אותו אצל כל אחד, אם אני נוגע בך איפה זה נדלק, אבל גם האזורים שלא נדלקים, וההבדל בין שני המצבים האלה, בין נדלק ולא נדלק, הוא איך אני יודע לזהות שלי מול לא שלי. זאת אומרת, בהבדלה הזאת בין מה נדלק במוח ומה לא נדלק במוח, הם יכלו להגיד, הנה בן אדם שיודע או לא יודע לזהות מה שלו ומה לא שלו. למה זה חשוב בעצם? מה כל העניין הזה? אתה יכול למדוד ככה אנשים שאצלם ישנה בעיה בתפיסה החושית. למשל, אנשים שיש להם מחלות נפש שונות. הם לא תמיד יודעים לזהות מה שלהם ומה לא שלהם. יש להם, נגיד, אנשים שיש להם כל מיני הפרעות של הלוצינציות או מחשבות. הם לא יודעים תמיד לזהות מה אמיתי, מה לא אמיתי, מה שלהם ומה לא שלהם, מה הם ומה לא הם. ובאנשים כאלה אתה יכול לעשות מדידות כאלה באופן תיאורטי, ולראות איך המערכת עובדת שם.
וואו. טוב, אנחנו נעצור כאן, נמשיך לדבר על גם מחלות, שבמסגרת המחלות האלה באמת אנחנו לא יודעים להבחין, האם מדובר במגע שלנו בעצמנו או מגע חיצוני, אבל אנחנו רוצים לעבור ליאיר אנגל, מעצב מנכ"ל קיימה ומרכז לתכנון ועיצוב מקיים, שנמצא על קו הטלפון במסגרת פינת הקיימות שלנו, אין על כדור הארץ שלנו ביקום. שלום לאיש ולמאסטר הקיימות שמצטרף אלינו כעת בשידור חי מכנס קיימות בינלאומי שנערך בווינה. לא רק שהכנס הוא בינלאומי, הוא גם נערך בווינה. ווינה זה תמיד אנשים חכמים עם חלוקים. זה תמיד, כן, בדיוק. שלום לך.
שלום וברכה.
מה קורה בווינה? ספר לנו על הכנס.
קריר. אני אספר לך, אני אספר שהכנס, קודם כל הוא לא כנס על קיימות, הוא כנס שמדבר, כנס כלכלי שמדבר על העתיד של אירופה.
אוקיי.
בין השאר צריך לדבר על קיימות ועל כלכלה מעגלית, מה שאנחנו תמיד מדברים עליו.
ויש מסקנות בינתיים מהכנס או שסתם טרחנו ומימנו לך טיסה לשם?
אז כן, קודם כל תודה רבה. אני שמח מאוד, אני מקווה שזה יקרה עוד הרבה פעמים, אבל אני לא נוסע במימון.
אמן, גילוי נאות, אף אחד לא מימן לך את הטיסה, אתה נאלץ לשלם מכיסך.
לא יהיו פה עניינים.
אז רגע, באמת בוא ספר לנו מעט על הכנס שקורה עכשיו בווינה.
קודם כל על הכנס הזה. הכנס הזה הוא הכנס ה-16, הוא נקרא קונסלט. הוא מנוהל על ידי דיוויד אונגר קליין, איש עסקים מקומי, שמביא לפה אנשים מדהימים כל שנה. היו פה בין השאר בשנים האחרונות ביל גייטס, נשיאים וכולי. השנה ביחד איתי יש פה אורחים מכובדים, פרופסור עדה יונת ופרופסור דן שכטמן זוכה פרס נובל, ועוד שלושה זוכה פרס נובל אחרים, ועוד כל מיני אנשים מפורסמים וידועים שמתאספים פה כדי להביא נקודות מבט שונות על על העתיד של אירופה ובתור משפיעה על העולם כולו. וזה הרעיון הכללי של הכנס הזה. ובעוד כמה שעות אני אדבר פה על כלכלה מעגלית, על מה שאנחנו מדברים תמיד, ואני רוצה לשתף בנקודות שעולות פה, ועליהם אנחנו מתמקדים. וזה בעצם על הפערים בין הדיגיטל ובין העולם האמיתי. זה מה שאני הולך לדבר עליו פה.
עכשיו, למה הכוונה?
אני אסביר. מצד אחד, אנחנו מרגישים כאילו הדברים מאוד מאוד מתקדמים. הכל רץ קדימה. יש לנו שליטה על כל דבר. אנחנו יכולים בלחיצת אפליקציה להזמין לנו, להזמין בגד, מכונית, אפילו בית. זה מגיע תוך מעט מאוד זמן, במקרה וזה מוצר פיזי. לפעמים זה מגיע תוך 24 שעות מסין. ונראה לנו שאנחנו מאוד מאוד שולטים בעולם, ואנחנו חיים בצורה מופלאה. מצד שני, אנחנו שוכחים שמאחורי כל הדבר הזה, מסתתר עולם חומר. שהעולם הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, ודיברנו על זה הרבה פעמים, שבעולם הזה אני מדבר על כלכלה מעגלית. על כלכלה שבה כל החפצים והחומרים האלה יכולים לחזור, להיות בשימוש מצוין ולהישאר בתוך המערכת ולא להגיע לפסולת, לערמות פסולת. בעולם האמיתי הם כן מגיעות לשם. אתה רוצה שאני אתן דוגמה?
ודאי, אוקיי.
אוקיי, אז דוגמה אחת חדשה.
כמובן שגם בוא נגיד את האמת, אנחנו מנסים כצרכנים להתעלם ממה שקורה מאחורי הקלעים, אבל אתה צודק שאי אפשר להתעלם מזה.
לגמרי. אז מסתבר שב-2018 בישראל הזמינו כמדומני 65 מיליון הזמנות וחבילות מכל העולם, בקניות רשת.
כן.
65 מיליון. אנחנו בקושי 9, זה אומר שכל אחד הזמין כמה חבילות. עכשיו, הרבה מהאנשים, מסתבר, יש עכשיו טרנד חדש, הרבה מהאנשים מזמינים חפצים, לא, הם בכלל לא מעוניינים לקנות אותם. בגלל מדינות ההחזרות המאוד מאוד קלה, כי יש מלחמה בין הרשתות הגדולות בעולם, אפשר להחזיר בקלות את החפצים, פשוט שולחים אותם בחזרה, ומזדקים עליהם. מסתבר שיש עכשיו מיליונים של חבילות, לא רק בארץ, בכל העולם, שאנשים שמזמינים את המוצרים, פותחים, מצלמים לאינסטגרם ושולחים בחזרה. זאת אומרת, הביזבוס פה הוא בכלל, אין למישהו שעושה איזה שום עמת מידה לגבי איזה, כמה דלק הדבר הזה צורך, כמה משאבים.
כמובן שכל למען האינסטגרם.
סליחה?
אני אומר שבכל זאת תמונה באינסטגרם שווה אולי לשרוף משאבים של כדור הארץ.
קודם כל ברור שאתה צודק.
ודאי.
כדאי מאוד. מצד שני, אנחנו באמת לא מבינים את המעשים שלנו וכמה זה, כמה לחץ הגדול על המערכת. ובגלל הקלות של העולם הדיגיטלי, אנחנו עוד יותר מתעלמים מכל מה שדרוש, מי מפיק את החומרים שלנו, באיזה תנאים, הרבה פעמים תנאים מאוד גרועים של עובדים וכו'. והפער הזה הוא הולך וגדל. הוא הולך וגדל עוד יותר פה באירופה. מכיוון שאנשים לא, הם רחוקים מהמקומות האלה וחיים בבעלכים שונים, ופתאום זה מדפק על דלתם דווקא מכיוון אחר, מהכיוון של פליטים שמגיעים מכל העולם. אנחנו קוראים לזה פליטי אקלים. הסיפור הזה, אולי בישראל פחות מדברים על זה, אבל חלק מהאנשים שהגיעו בתור פליטים לאירופה וגם לישראל, דרך אגב, הם אנשים שהגיעו בגלל משבר אקלים. לא היה להם מים, לא היה להם חקלאות, והם נאלצו לעזוב את המקורות שהם גזים בהם ולהתחיל להגיע. כלומר, בעיית המים היא בעיה של כל העולם, ולא רק בעיה של המקומות שבהם אין מים.
טוב, אנחנו, ברשותך, נסתפק בדברים האלה. תודה לך, אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה שלנו. תודה רבה ליאיר אנגל, שמדבר אלינו מכנס הקיימות הבינלאומי בווינה. תודה רבה לך.
תודה רבה, להתראות.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מדוע מדענים בריטים חפרו באנטרקטיקה בור בעומק של 2 קילומטרים ומאה מטרים? האם מדובר בתוצאה של שיעמום כי בינינו מה יש לעשות שם? לא! הם עשו את זה כדי לחלץ דגימות של משקעים מלמטה וכך ללמוד על המסת הקרחונים, אותה תופעה שאנחנו מדברים עליה מדי פעם שעשויה להיות בקרוב הבעיה של כולנו, מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום אנחנו עוסקים בשלל עניינים איתי באולפן דוקטור אמנון מוסק, סגן מנהל המערך הנוירולוגי, מנהל המרפאה לחבר ראש ומנהל המרפאה להעצמה גופנית באיכילוב. ואיתו אנחנו מדברים על מחקר חדש שבו תשובה לשאלה מדוע אנחנו לא יכולים לדגדג את עצמנו. מחקר של אוניברסיטת לינקופינג שבשוודיה והוא פורסם ב-PNAS. ואנחנו עוסקים בעוד עניינים. נזכיר לכם ששבוע החלל הישראלי ממשיך עד יום חמישי, וגם היום שלל אירועים בתל אביב, בגבעתיים, בירושלים, בחיפה ובעמק הירדן. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. ואנחנו חוזרים אל המחקר שעוסק בדגדוגים. אמרת, דוקטור אמנון מוסק, שיש אנשים שהם חולים במחלות נפש שכן מסוגלים לדגדג את עצמם, נכון? כמו למשל, במחקר עצמו לדעתי, או לפחות בכתבה, מופיעה הקביעה שסכיזופרנים לעתים כן מסוגלים לדגדג את עצמם. אז אני מבין שכל המערכת הזו של השתקה או הנמחה של עיבוד מידע חושי והגדלה שלו או התחושה החזקה של הדבר הזה זה משהו שהוא פתח להרבה מאוד מחלות.
נכון, אבל קודם אני רוצה להגיד משהו. תשמע, מחלות נפש נשמע לא טוב. קודם כל נשמע
סתם
מעליב.
סתם נשמע, נכון? לא טוב.
נשמע לא
די
טוב.
די כבר עם זה.
אבל זה לא ככה. האנשים האלה הם אנשים חולים כמו כל אחד אחר.
ודאי.
יש למחלות האלה פתרון היום. לא רע.
אני גם לא אוהב את זה שמתייחסים למחלת נפש כמשהו שצריך להתבייש בו בניגוד למחלות אחרות. זה מרגיז אותי.
אתה יודע מה, אתה צודק, גם האנשים האלה.
אנשים לא הולכים לפסיכולוג מתוך בושה וכולי, ולא פותרים לעצמם בעיות של שנים שאפשר לפתור.
חד משמעי, אנחנו יצרנו, אנחנו בני אדם יצרנו לעצמנו סטיגמה כזאת, שמי שיש לו, לא יודע מה, שבר בירך, אז יש לו שבר בירך, אבל מי שיש לו שבר בנפש, הוא לא בסדר, זה צריך להסתיר, זה לא טוב, זה רע. וזה לא ככה, והתוצאה היא, בדיוק כמו שאתה אמרת, אנשים לכן לא הולכים לטיפול, סובלים, ואתה יודע מה, זה אחת הבעיות העיקריות שיש לנו בעולם היום. אתה זוכר, התחלנו את הדיון היום, מהן המחלות השכיחות ביותר שיש לבני אדם? ודיברנו על כאב.
כן.
הדבר השני זה דיכאון.
זה לא מפתיע אותי.
לא, לא מפתיע אותך. גם אותי זה לא מפתיע, תסתכל ימינה ושמאל,
אתה רואה את זה. כל בן אדם שאומר לי שאין לו דיכאון, אני חושד שהוא שקרן.
כל אחד שאומר לך איך החיים ואומר לך דבש, אתה יודע שיש בעיה.
יש בעיה או שהוא נוטל חומרים אסורים.
בדיוק ככה. אז זה אחת הבעיות, למה גם אנשים נוטלים חומרים אסורים. תשמע, אנחנו פה בבעיה, ויש לזה סטיגמה, ואנשים צריכים לדעת שצריך לשבור את הסטיגמה הזאת, להפך. היתרון הגדול ביותר שלנו היום, של בני האדם היום, הוא שאפשר לדבר על זה. אתה יודע, בדור של ההורים שלי, נכון. אף אחד לא הלך לפסיכולוג. זה לא היה בכלל דבר בעניין. היום, כל אחד יש לו דבר כזה.
מאשימים אותם בנוחלות. כאילו
בסדר, אתה יודע מה? אל תלך, okay. אתה יכול היום לטפל בעצמך באלף ואחת טכניקות, ויש, אולי ניגע בזה היום, אבל בהחלט, הדבר הזה הוא בעיה, ושווה לטפל בה. להפך, כל מי שמרגיש שיש לו איזושהי בעיה, שווה שילך להתמודד עם זה. יש המון מסגרות נהדרות.
ודאי, מה אכפת לכם לנסות?
מה אכפת לכם לנסות? כן. בדיוק זאת המילה. לא יכול לקרות שום דבר.
אנשים חושבים שאם אתה תלך לפסיכולוג או פסיכיאטר, מיד כולם ידברו עליך. קודם כל, עצם המחשבה הזו, אתה חושב שאתה מעניין מישהו. אתה לא מעניין אף אחד, לא אתה ולא הבעיות שלך. לך תפתור אותם.
תשמע, יש אוכלוסיות אצלנו בארץ שמסתירות את זה באופן מודע. כי צריך, כשמתחתנים, צריך להביא דוקומנטים רפואיים.
מי מביא דוקומנטים רפואיים? כן? אני התחתנתי, כן? אוקיי, אתה אומר שיש אנשים, לא חשוב שמות.
יש אנשים.
כן, שמביאים דוקומנטים, ממש?
מביאים דוקומנטים, צריכים להוכיח למשפחה השנייה שהכל בסדר, והיות ובמחלות או בהפרעות של הנפש יש הרבה גנטיקה, אז הרבה פעמים אם אתה שייך לשם, אתה ומשפחתך יכולים להיות מוקצים.
די.
לא להתחתן איתך. לכן יש הסתרה, וזה נובע עוד מעבר.
אבל גם לסרטן יש מרכיב גנטי.
נכון, נכון, אז יש אנשים שלא רוצים להתחתן עם אנשים שיש להם משפחה סרטן, הם מפחדים מזה, ולכן יש עדיין היום הסתרה של מחלות בכל מיני אוכלוסיות.
וואו. נכון,
זה מה שקורה. בכל מקרה, לעניין שלנו, בהשתקה של המוח, אז המחקר הזה גילה בעצם שיש אזורים שהמוח מדכא בזמן שאני נוגע בעצמי, ואני לא יכול לדגדג את עצמי. עכשיו, המקומות האלה בעצם מלמדים אותנו על התהליך שקורה מתחת לפני השטח. תראה, כשאני אומר לך אני הולך לגעת בך,
כן.
אתה לא יודע מה הולך להיות. אתה נכנס לכוננות ספיגה. אתה לא יודע אם זה יהיה חם, קר, כואב, חזק, נעים, לא נעים, אני מפחד מזה, לא יפחד מזה, איפה זה יהיה? המון דברים. המוח מתכונן, מכין המון אזורים באלרט, בהתכוננות, כוננות ספיגה, מעלה את הפעילות החשמלית כבר לפני שנגעתי בך. רק מעצם המחשבה אתה כבר יודע, המוח מוכן לקלוט משהו. לעומת זה, ברגע שאני הולך לגעת עצמי, אתה אומר לי, בוא אני נוגע בך, או אתה תיגע בעצמך, אתה כבר יודע מה הולך להיות. אתה יודע בדיוק איפה זה יהיה. אתה יודע בדיוק מה המגע שלך. אתה יודע שזה לא מסוכן. כל הדברים שבהם כאילו אתה חושש ממגע זר, פה אינם, ולכן אין צורך בזה. אין צורך לדעת מזה. אתה גם לא צריך לקבל הערכה של המוח, טוב, רע, נעים. לא. כל האזורים האלה, אין תועלת בהם.
אין תועלת, זה בזבוז משאבים. בזבוז משאבים,
אני מחבא אותם.
כן.
עכשיו, לכאורה, אתה חושב שאתה מעורב בתהליך הזה. בפועל, אתה בכלל אף אחד לא שאל אותך את הדברים האלה. המוח עושה את זה לבד. ולנקודה הזו, המוח עושה את זה לבד, היא לא רק בזה שאני נוגע, הם גילו את זה, זאת אומרת, הם לא גילו את זה, הם הראו איפה זה קורה. וזה חשוב. אבל יש עוד דבר, כן. זה קורה גם כשאתה מתחיל לעשות פעולה. והדבר הזה מדהים.
מה זה אומר?
נגיד, אתה רואה בקבוק משקה על השולחן שלך, ואתה אומר, וואלה, מתחשק לי לשתות, לוקח לגימה. עכשיו, לכאורה, דבר שאתה קורא לך כל יום. אתה עושה את זה כל הזמן. יש, כל אחד מאיתנו חווה את זה ביום-יום. אבל, מתי זה מתחיל? אם אני שואל אותך באופן הגיוני, מתי התחילה הפעולה הזאת שלקחת את הבקבוק ושתית ממנו? אתה אומר, ברגע ש, ראיתי אותו, התחשק לי, נכון. שלחתי את היד, אז התחילה הפעולה. בא המדע ומראה לך בחלומות הלילה, זה לא ככה, זה התחיל הרבה קודם.
לפני שאני יודע בכלל שאני רוצה?
אף אחד לא שאל אותך, ידידי, אף אחד לא התייעץ איתך
כן,
בכלל.
כן, כולנו בובות על חוטים בובות... שמניע האל מלמעלה?
לא האל, לא האל, בעניין הזה...
גם האל.
טוב, אתה יודע מה, לא אתווכח אותך לאלוהים. ברגע שראית, ברגע...
לא, גם... אבל זה מדהים, מה אתה אומר? אתה אומר שיש עדות חשמלית או עצבית לכוונה שלי אפילו לקחת את הבקבוק עוד לפני שאני יודע מזה?
חד משמעית.
וואו.
חד משמעית. איך זה מתחיל? אתה רואה בקבוק, המוח שלך קלט בזווית הראייה באיזשהו מקום את הבקבוק הזה, ואיזשהו דחף, איזשהו יצר, איזשהו מקום, בא לו לשתות את המשקה הזה. ברגע שבא, אתה לא מודע לזה בכלל. אתה, אז רק הבקבוק עבר לך בשדה הראייה באיזשהו מקום. אתה יודע מה, איזה הוגייה ראית, אם מתחשק לך משהו. המוח כבר מתחיל לתכנן את הפעולה. הוא כבר מתחיל לייצר תבנית פעולה באזורים המוטוריים שמפעילים את היד. זאת אומרת, כדי לקחת את ההוגה, אתה צריך להתכוונן אליה עם, או את הבקבוק, אתה מתכוונן אליה עם העין, אתה יודע בדיוק איפה זה נמצא במרחב, המוח שלך כבר מודד כמה זמן ייקח לו ואיך ייקח לו ואין לנו צריך להגיע, מכין את האזורים המוטוריים של היד.
אני חושב שאפילו כמה זה שוקל ולכן כמה כוח צריך להשקיע.
הכל, בדיוק ככה.
וואו.
כי כשאתה לוקח בקבוק, אתה יודע להגיע לבקבוק נכון. בדיוק, אתה לא עובר אותו ולא נעצר לפניו, אתה תופס אותו בדיוק. התזמון הזה והכוח הזה, ואתה לופת אותו גם בכוח שלא מועך אותו, אתה לופת אותו בכוח שתופס אותו. כל הדברים האלה אתה לא עושה, המוח עושה, והמדע יכול להוכיח, המדידה החשמלית של המוח יכולה להוכיח, שההחלטה והפעולה התחילה עוד לפני שהתחשק לך, אפילו אם אני שואל אותך במחקר כזה, מתי בכלל רצית, כבר לפני שרצית, הייתה כבר התכוננות של המוח, לקחת את היד. ופה אני שואל את השאלה, ועל זה עכשיו לא מזמן פרופסור קורצ'ין, סלום במחלקה.
אני אשאל שאלה משפטית, אבל אוקיי, תשאל אתה את השאלה.
מהו רצון?
לא, ודאי, כי אם אנחנו מדברים גם על אחריות פלילית, למשל, במשפטים, אז אם משהו קורה אצלי עוד לפני שאני רוצה לבצע העבירה, אז מי אשם?
אתה צודק באופן חד משמעי, לכן יש בעבירות מסוימות ואצל אנשים מסוימים, באמת עולה השאלה האם האיש אחראי למעשה. עכשיו, זה הרבה פעמים קורה במצבים קיצוניים, שאתה באמת לא יודע.
מצב אבל... של חוסר רצייה במשפטים,
חוסר
רצייה. זה יכול לבחור בין קווי פעולה אפשרי.
נכון, כן. אבל אני שאל אותך דבר אחר, קרימינל, פושע.
כן.
הוא רוצה להיות פושע? תגיד לי, מה, כשהוא היה ילד קטן, בלול, ישב בגן, הוא החליט, אני יום אחד יהיה גנב? מה, איפה זה בא לו הדבר הזה? הוא לא החליט, הוא לא רוצה, הוא התגלגל לשם. זה לא מוריד ממנו אחריות למה שהוא עושה.
כן.
אבל האם זה רצון אמיתי שלו... או איזשהו דבר שנכפה עליו בגלל כורח החיים שלו, הוא התגלגל לשם, ופה עולה השאלה באמת מה אני רוצה ואיך אני רוצה.
אבל שיש בעיה עם עניין הרצון, הוא ככל הנראה יש עדות לרצון הזה עוד לפני שאנחנו באמת רוצים.
אז השאלה, רצון היא שאלה שאני שואל את עצמי יום יום, כי אתה יודע, אני רופא. ואני שואל את עצמי, תגיד, איך נהייתי רופא בכלל? אני באמת רציתי להיות רופא. אני למשל, זה לא היה אחד החלומות שלי, אני רציתי להיות מגלה הרצות.
טוב, אבל אין, יש עוד ארצות לגלות? נראה שהכל כבר בגוגל ארץ.
זה קודם כל, יש עוד הרבה פפוניוגיני וכל מיני מקומות
אותם
כאלה.
אותם שבטים שעושים מצגות לתיירים, הם כבר,
בסדר, זה הכל בסדר.
שמוכרים
בסדר.
מרצ'נדייז.
תראה, עם השנים למדתי שהגילוי ארצות הזה זה צורך של גילוי, והצורך של גילוי, אתה גם יכול להסתובב בתל אביב ולגלות מקומות מדהימים. אתה לא צריך נכון. לנסוע לצד השני של העולם. ואם אתה אפילו לא מסתובב בתל אביב, תסתכל בתוך הנפש פנימה, גם שם יש הרבה דברים לגלות, וזה כנראה אותו צורך.
אגב, גם בוא נגיד, ערים אחרות לא רק תל אביב כמובן.
ברור,
גם בצפת אפשר להתהלך בראש פינה,
ברור,
ובחדרה.
הוד השרון, חכה, כפר סבא, שם אני בא.
ברחוב הראשי שם עם השווארמות, כצמחוני אני אומר לך, יש הרבה מקומות לגלות.
אתה צמחוני?
ודאי. אתה יודע, יש פוסטים בפייסבוק שזו התעללות, לא? לא נעים לי שמתים שם.
זה נכון, מסכנות החיות.
כן.
כן.
פחות, גם להם יש עצבים, מערכת עצבית וכולי, לא?
זה נכון.
אי אפשר להשתיק את זה, כמובן.
אנחנו בחיות, קשה לנו קצת לדעת לגבי רצון וכל מיני תהליכים כאלה שהם קוגניטיביים אנושיים, אבל בהחלט שגם להם יש...
אני חושב שמעדיפים לא לחקור, אחרת נגלה את זה ויהיה לנו עוד פחות נעים להרוג את החיות המסכנות.
נכון מאוד.
כן, יש בזה משהו. אוקיי, אז דיברת על הרצון עצמו.
אז הרצון עצמו הוא באמת שאלה, וקודם כל מבחינה קלינית. תאר לעצמך שאנחנו יודעים איפה הדברים האלה מתחילים. או בוא נגיד מבחינת, יותר נוח לדבר על החלק התחושתי. נגיד שאני יודע איך המוח ואיפה הוא משתיק מידע. Okay. תאר לעצמך שאני יודע את הדבר הזה, בא לחולה עם כאב כרוני.
לא, יכול להשתיק לו את הכאב?
למה לא? אני יכול להיכנס לשם עם אלקטרודה, לדכא את האזור הזה של המוח, והכאב ייעלם.
אין משככי כאבים היום שפועלים באמצעות השתקה שלו, עצירת המידע הזה על התחושה?
יש, אז קודם כל חלק גדול מהתרופות שפועלות באמת להשתקת כאבים כרוניים, הן תרופות שפועלות לאיזון פעילות חשמלית של המוח. ואלה תרופות, למשל, מהסוג של נגד אפילפסיה, נגד פרקוסים. הן מאזנות את הפעילות החשמלית של המוח, אבל הן לא מדכאות את זה. נגד תרופות נגד דיכאון, למשל, גם עושות דברים דומים. אנחנו היום מתקרבים, זה העידן, אני משוכנע שבעידן הקרוב, ב-10-20 שנה הבאות, הטיפולים בחלק גדול מההפרעות של המוח יהיו בעזרת אלקטרודות, שנשתיל באזורים מסוימים של המוח, או נגרה אותם, או נדכא אותם. פעילות חשמלית יכולה לעשות גם את זה וגם את זה, ועל ידי זה נשלוט בכל מיני פעולות. לא מזמן השתלנו אלקטרודה כזו במוח של חולה עם כאב ראש כרוני קשה ביותר.
כן.
וזה עזר לו בצורה טובה מאוד.
וואו, אז מלחמה מכיוון אחר בכאב.
נכון, יש בהחלט, יש את הדברים האלה.
זה מדהים שבאמצעותך למדנו שכאב הוא לא רק תולדה של חיווי על בעיה, לעתים הוא הבעיה עצמה, והדרך להילחם בכאב היא השתקה, או ללמד את המוח איכשהו להשתיק את העניין הזה.
נכון, חד משמעי, כאב הוא עדות, כאב הוא באמת, תדעי, בלי כאב אנחנו מתים הרבה קודם.
כן.
כי תאר לעצמך, בלי כאב אתה מכניס את היד לאש, אתה נוגע במשהו רותח ואתה נחבא, אתה קופץ מגובה ואתה שובר את העצמות שלך, אם לא כואב לך אתה לא יודע להירתע. ואם אתה לא נרתע, אתה מת קודם. אז כאב הוא חד משמעי מנגנון להצלת חיי האדם. מצד שני, מרבית האוכלוסייה, כמו שדיברנו קודם, סובלת מכאבים כרוניים שאין בהם תועלת.
ויש להם הסבר, או שהם גם יכולים להיות ללא הסבר?
אז יש כאבים שיש להם הסבר, יש כאבים שיש להם הסבר, למשל כל מיני בעיות מפרקיות, כל מיני מחלות סרטניות, או מחלות שפוגעות ברקמות, כל מיני מחלות דלקתיות שגורמות לכאבים. אבל זה דווקא לא החלק הגדול של הכאבים. חלק גדול יותר של הכאבים, אין להם הסבר אמיתי. למשל, כאבי ראש, מיגרנות, כאבי ראש אחרים, כאב מקבצי ועוד אחרים, אין להם שום הסבר הגיוני. הם בעצם תקלות של המערכות. הם לא צריכים להיות שם. בוא נגיד, אדם מושלם, אין לו את הבעיה הזאת.
שלום לכם. בור בעומק של 2 קילומטרים ומאה מטרים נחר באנטרקטיקה, על ידי קבוצת מדענים בריטים. מדוע? כדי לחלץ דגימות של משקעים מלמטה, וכך ללמוד על המסת הקרחונים, אותה תופעה שאנחנו מדברים עליה, ועשויה להיות הבעיה של כולנו בקרוב. אגב, לא מדובר בבור העמוק ביותר שם במקום. חוקרים רוסים כבר קדחו בעבר באנטרקטיקה בורג בעומק של 2 קילומטרים ו-400 מטרים, גם כן למטרה דומה. אנחנו רוצים לנצל את הידיעה הזו כדי להבין מה כל כך נורא בהמסת הקרחונים, מה רע בתופעה הזו. שלום לי פרופסור קולין פרייס, ראש בית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז אנחנו רוצים באמת לדבר גם על התופעה עצמה וגם על החפירה. אז מה נורא כל כך בהמסת הקרחונים?
אז רע, אם אנחנו רוב העולם גרים לאורך החופים של העולם, יש מספיק קרח על היבשות, זאת אומרת באנטארקטיקה ובגרינלנד, אבל בעיקר באנטארקטיקה, שאם הכל הופך למים, אז יהיה לנו עלייה של יותר מ-60 מטר במפלס הים, בכל העולם.
אוקיי.
זאת אומרת שכל פלורידה מתחת למים, גם תל אביב מתחת למים, כל החופים בעולם יהיו מתחת למים, אם זה קורה. אנחנו לא חושבים שכל הקרח יהפוך למים בקרוב, אבל התחזיות שלפחות עד סוף המאה, אולי עלייה של מטר, וזה ממשיך קדימה, אם לא עושים משהו נגד התחממות כדור הארץ. רק מטר אחד או מטר וחצי על הים במפלס הים, גורם לכיסוי של אזורים, למשל בבנגלדש, ש-16 מיליון אנשים גרים כרגע, וזה גם משהו 20% מהאזור של החקלאי שלהם, אז יהיה פינוי מסיבי של אוכלוסייה, גם הדלטה בנילוס יהיה מתחת למים, אלכסנדריה עם עלייה של מטר אחד של מים. אז זה יגרום לפליטים כתוצאה מהתחממות של כדור הארץ, ואולי הרבה יותר ממה שראינו מסוריה בשנים האחרונות.
אז טוב, אני מבין שהמסת הקרחונים היא תולדה ישירה של ההתחממות הגלובלית, נכון? שאנחנו מדברים עליה.
כן, זה סימפטום ישיר. כן. כאילו אנחנו יודעים שיש התחממות של כדור הארץ, חלק מהאנשים לא מאמינים בנתונים שלנו, אומרים שזה רק בתוך הערים, שגם שם יש גידול של העיר שמשפיע להתחממות, אבל הסימפטום הכי בולט היום זה המסע של גרינלנד ואנטארקטיקה, ולא רק המסע, אבל העצה של המסע. אנחנו מודדים מלוויינים כל מיני נתונים, ואנחנו רואים את המסע, ובגרינלנד זה די קרוב לאפס מעלות בקיץ, אז שם הקצף די גדול. באנטארקטיקה יש הרבה יותר קרח שם, אבל עדיין הוא הרבה מתחת לאפס מעלות גם בקיץ. אבל זה לא רק המסע, זה גם הגלישה של הקרחונים לכיוון הים. כאילו הקרחונים הם מעל היבשה, ועל ידי גרביטציה יש זרמים כמו מים, אבל גם בקרח, כן. לכיוון הים. וזה המחקר שדיברת עליו, הם בדקו על ידי הקידוח הזה את הקצב ההתקדמות של הקרח לכיוון הים. עכשיו, כמו שאתה שם קוביית קרח בתוך השתייה שלך, אם הקרח נופל לתוך הים, אז מיד יש עלייה במפלס הים. זה לא משנה אם הוא קרח או מים. אז המחקר הזה דואג דווקא להגלישה של קרחונים מהיבשה לתוך הים, לחקור את הקצב ההתקדמות של הקרחונים באנטארקטיקה לכיוון הים.
ומה הגילויים שלהם? יש מסקנות כבר מהמחקר הזה?
לא, הם רק הגיעו, כאילו הרעיון זה להגיע לתחתית הקרחון, שזה 2 קילומטר של קרח, ואז מתחת הקרח אפשר לחקור את הסדימנטים, את הקרקע, ולבדוק מה יש שם, אם יש גם איזשהו אזור של מים שדווקא עוזר להחלקה של הקרחון, אז רק העבודה להגיע לשני קילומטר זה המאמץ גדול, מפני שכל קידוח שם, אם אתה משאיר אותו ליום יומיים, הוא נקבע עוד פעם וסוגר, נסגר, אז היו צריכים להשתמש דווקא במים חמים, סוג של אקדח מים, מים חמים שבמשך כמה ימים, אני חושב שכמעט שבוע, בלי הפסקה היו צריכים לקדוח עם המים החמים כדי לעבור את השני קילומטר, להגיע לתחתית, ועכשיו הם לוקחים את הדגימות שם של החול והסדימנטים, ואני מניח שבעוד חודשים או שנה נראה את התוצאות שלהם.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור קולין פרייס, ראש בית הספר ללימודי הסביבה, על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
יום טוב, ביי.
אז שוב נסכם ונאמר שהבור בעומק של 2 קילומטרים ומאה מטרים נחפר באנטארקטיקה על ידי המדענים הבריטים כדי לחלץ משקעים, ללמד הדגימות של משקעים וכדי להתמודד, ללמוד יותר על תופעת המסת הקרחוני. ואנחנו חוזרים לדוקטור אמנון מוסק, שנמצא איתנו כאן ומדבר איתנו על כאבים. רגע לפני שנמשיך לדבר על מחלות שקשורות לכאבים, אנחנו מבינים שכאב הוא גם חיווי על בעיה, אבל לעתים הוא פשוט מופיע והוא הבעיה עצמה. הוא בעצמו גורם לעוד בעיות? זאת אומרת, כאב זה משהו שגורם לי בעיה נוספת מלבד התחושה הנוראית?
תראה, כאב זה פתח לצרות צרורות.
כן?
מאוד. Okay. ברגע שכואב לך, יש המון דברים שאתה מפסיק לעשות. או שאתה עושה, שלא היית עושה קודם. למשל, ברגע שכואב לך מאוד, אתה עושה פחות פעילות. ברגע שאתה עושה פחות פעילות, יש בעיות אחרות. ברגע שכואב לך, יש אנשים שאוכלים יותר, כי זה מרגיע אותם. יש אנשים שמפסיקים לאכול. המשקל משתנה. אין שום ספק שברגע שכואב לך מאוד, המצב רוח שלך יורד. במיוחד, אם אתה לא מצליח להתפטר מהכאבים האלה, זה מייאש אותך, זה מדכא אותך. בסופו של דבר, זה פוגע בך בצורה קשה. הפעילות החברתית שלך מתמעטת, היחסים שלך עם בן או בת הזוג מתמעטים, משתנים, עם הילדים שלך משתנים. הכאב משתלט לך על החיים בלי שום ספק.
אתה נתקל מדי יום באנשים כפי שאנחנו מבינים שפונים אליך, אין להם איך להתמודד עם זה.
זה נכון, המרפאות לכאב עוסקות הרבה פעמים.
גם משככי כאבים, כמה אפשר?
לא, משככי כאבים זה כסף קטן בדברים שלנו. משככי כאבים הם הרבה פעמים ברמה של לא רמה, אלא בלבל של, זאת המילה, אבל ברמת רופא המשפחה. כלומר, לא שזאת רמה נמוכה או גבוהה, אבל זו התחנה הראשונה ששם אתה מקבל את זה. אנחנו ברוב המקרים מופנים אלינו אנשים כאבים כרוניים, בלתי פתירים, בלתי נשלטים, שצריכים עזרה, ואז משככי כאבים כבר לא עושים את העבודה, מזמן הם כבר לא עושים את העבודה. כשאנחנו מדברים על כאבים כרוניים, אנחנו מדברים על מחלה קשה שפוגעת בך, משתלטת עליך, תפסת אותך, החיים שלך נהפכים להיות המרכז, ותחשוב מה זה שאתה כל היום, אתה מתעורר בבוקר לכאבים, אתה חי כל היום בכאבים, שום דבר יותר לא מעניין אותך.
אז מה עושים?
באים למרפאה ומקבלים טיפול.
אלקטרודות? משתיקים?
אלקטרודות זה טיפול קצה, אין שום ספק לזה. יש עוד הרבה מאוד טיפולים אחרים.
כפי שאתה אומר, אי אפשר לחבוט את הכאב באמצעות המוח.
זה נכון, אבל תראה, אנחנו גם ככה כבר, כמו שדיברנו, די רובוטים. אז אלקטרודות זה, גם תשמע, זה עולה מלא כסף. המון, 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 המון. תראה לך מה זה להכניס אלקטרוד על המוח לכל בן אדם, כשמדובר באחת המחלות השכיחות ביותר שיש לבני אדם. זה דורש מכשירים, ניתוחים, מעקבים, טיפולים. אין שום ספק שזה יהיה טיפול עתידי בהרבה מאוד בעיות, וכבר היום זה טיפול שאנחנו עושים אותו בפועל, אבל יש גם דרכים אחרות, יותר נכונות גם.
ויש אפקטיביות משמעותית לטיפולים בכאב?
כן, למה לא? למה שלא יהיה?
חוקר אותך, אנחנו עיתונאות חוקרת וחשדנית.
טוב שאתה שואל, אז התשובה היא...
כן, יש תקווה, אתה אומר.
אני אומר יותר מזה, אין שום סיבה לחיות עם כאבים כרוניים. זה מיתוס. אתה יודע, לפני 30-40 שנה היית הולך לרופא, שואל אותו, דוקטור, כואב לי הראש. אומר לך, מה אתה... בוא אני אספר לך על הכאבים שלי. זה החיים. לאמא שלך יש, לדודה, שתלמד לחיות עם זה, מה אתה מתבחיין? זה החיים, ככה זה בן אדם. יש לך שתי עיניים, יש לך גם כאבי ראש. לכולם יש. תרגע.
אבל שיש שינוי בקרב הרופאים גם.
תראה, מי שהוביל את השינוי בעוד סופן מהותי, היה חברות התרופות. הם קלטו לפני 30-40 שנה שיש פה שוק מסחרי, אדיר, שווה להיכנס לבפנים. נכנסו והרימו את הדברים, פיתחו תרופות, במיוחד בכאבי ראש, והיום כאב הוא אחד השווקים הגדולים ביותר שמתפתחים מבחינה מסחרית, כי באמת, זה תופס, כמו שאמרנו, זו המחלה הכי שכיחה שיש לבני אדם.
וואו.
ועם הכי הרבה פגיעה. אז אין שום ספק שצריך לטפל בזה, אין שום ספק גם שאפשר לעזור היטב לאנשים להיות עם כאבים, אין שום סיבה להיות עם, לסבול מכאב כרוני. הבעיה העיקרית היא שחלק גדול מהרופאים לא אוהבים לעסוק בכאב.
למה?
כי בכאב יש משהו רגשי, משהו שאתה נתקל בחוסר האונים של בן האדם. בן אדם בא ואומר, דוקטור, כואב לי, שהוא אומר, כואב לי ותעזור לי, ואני לא טוב לי ורע לי, זה מציף אצלך את ההרגשות של חוסר האונים, של החולשה, של הפחד, ואתה לא רוצה להיות שם. אתה לא רוצה להיות שם, אתה יותר נוח לך להיות במקום שאתה רואה משהו מוקדי.
משהו פיזי, שאתה
משהו
רואה
פיזי,
ומתקן.
בוא נוציא, כן. אנטיביוטיקה, כך, נגמר, נכון. שלום על ישראל. ברגע שהחולה בא אליך, עוד פעם כואב לי, והתרופה לא עזרה לי, ותן לי עוד משהו, והוא בא עוד פעם...
זה גם עומס רגשי על הרופא, שלא יודע איך להתמודד עם
מאוד,
זה.
מאוד, מאוד, הרבה פעמים. אז רופאים לא, בכל העולם לא כל כך אוהבים לעסוק וואו. בכאב, ולכן אין הרבה רופא כאב בארץ ובעולם.
ועתה אנחנו עוברים על פינת גיבורי העל שלנו. הנה השאלה של המאזינה נתי ליסבונה. מרמת גן, לאיזה גיבורי על יש מוח על? שלום לאיש הקומיקס של ישראל, אורי פינק.
בוקר טוב דודו, בוקר טוב דודו. זו שאלה מופלאה ורבת ספק.
יש דבר כזה מוח
כן?
על?
בטח, בטח. זאת אומרת, המוח האנושי הוא תמיד היה דבר מרתק בעולם גיבורי העל. כן, כן, אתה יודע שאנחנו מנצלים רק חלק קטן מהמוח שלנו ו... כל השאר, כן, החלק הנותר נשאר פנוי לכל הדמיון החולני של אנשי הקומיקס. כן, האמת שבהתחלה, רוב האנשים מוח העל היו רעים, לא יודע למה, כן, כל החבר'ה הזה. אבל האמת שהמשפחה, יש משפחה מלכותית אחת של מוח העל, כן. משפחת קזייביר. אני לא יודע אם השם מוכר לך, אדון קזייביר הוא הבחור שהקים את אנשי האקס. כן, האקסמן הידועים, והוא מוטנט. אז הוא מוטנט, והכוח שלו באמת מתרכז במוח שלו. הוא כאילו יש לו, הוא טלפת על, כן, הוא טלפת על, הוא קורא מחשבות, ובזאת מוח העל שלו הוא גם מאתר מוטנטים אחרים. כן, יש לו, אבל, תגיד, כן, אחרי, זה ככה זה התחיל בשנת 60, שהמציאו את הדמות, את פרופסור קזייביר, הוא גם יושב על כיסא גלגלים, מה שעוד נותן כאילו, הוא דגש רק על הכוח המוח שלו. אחר כך יש לו, עכשיו יש כל מיני דברים, יש לו ילד, קוראים לו ליג'ן, כן, יש לו בחור שקוראים לו, השם שלו דיוויד, אבל השם שלו ליג'ן, כי הוא סובל בפיצול, סופר פיצול אישיות, סופר פיצול אישיות, יש לו מיליון דמויות שונות מתרוצצות לו במוח, כן, זה הכוח.
בקרוב אצל אמנון לוי.
בדיוק. כן, אבל בנוסף לזה יש לו גם כוחות על סופר דופר, כן, הוא יכול להשליך את המחשבות שלו לאנשים אחרים, הוא יכול, כן, להזיז דברים, הכל הוא יכול לעשות. אבל הוא קצת בשכל לא מי יודע מה, כן, יש לו ככה כל מיני, יש לו בכלל סדרה טלוויזיה, סדרה טלוויזיה שהייתה בליג'ן, כן, סדרה שרצה ב-FX, גם כסדרה דווקא קצת מוזרה מאוד, כמו הוא, כמו הדמות, אבל די נחמדה, האמת ממליץ עליה דווקא, תהיה כיף לראות. אבל יש דבר עוד יותר מוזר, כן, במשפחת אקס, שהארוחות המשפחתיות אצלה בטח זה משהו נורא, משפחת קזייביר. יש לפרופסור קזייביר אחות תאומה, אבל היא רק במוח שלו. זאת אומרת, בזמן, כן, ברחם של האמא הייתה אחות תאומה, כן, שגם היא יהיה לה מוח על, או תודעת על, אבל איכשהו היא, כמו הרבה עוברים ברחם, היא, כן, איכשהו נעלמה, ואז היא נכנסה לתוך הגוף של צ'ארלס קזייביר.
די.
היא חיה בתוכו, כן, בתוך המוח שלו.
וואו, התודעה שלה רק?
כן, רק התודעה שלה הייתה. ואז באיזשהו שלב, כן, זה המצאה של סופר, באמת אחד הגדולים של הקומיקס, גרנט מוריסון, הוא באמת, יש לו רעיונות שלא נדע, כן, אבל זה רעיון מעולה. ואז יום אחד היא יצאה מהתודעה של איזה שיבוט של בדמות נקבה של צ'ארלס, ואז היא נכנסה לתוך הזה, והיא נהייתה רשאית על נהדרת, פשוט אחלה רעיון, כן, זאת קסנדרה, זה שני אקסים. אז כן, זה ככה. זהו, יש גם כל מיני אחרים, כן, זה ככה, משפט קזייביר באמת מספק את מוחות על בשפע. כן, עכשיו דווקא ב-DC יש את בחברה המתחרה, חברת DC, בחדר של סופרמן ובטמן, יש איזה דמות דווקא, קוראים לו מרשן מנהנטר, שזה איש ממאדים, איזה דמות שהומצאה בשנות ה-50, ככה שכולם היו בקטע של מאדים וכזה, הוא ירוק, הוא ירוק, אם אתה רוצה לראות אותו בטלוויזיה, הוא היום הופיע בסדרה סופרגר, והוא גם כן, יש לו כל מיני, הוא דווקא באמת הדמות הכי מכוחות המנטליים, כן, שהוא יכול לקרוא מחשבות, וכאלה, אז הוא באמת, משום מה בכדור הארץ לא יצטרך מפתח אחד כזה, וכן, יש שפע, באמת, בעיקר דווקא בחברת מרוול יש גם מון דרגון, וטוב, זה לא אומר לכם הרבה, זה דמויות ככה איכשהו שמצאתי שאפשר גם לראות אותם בכל מיני מקומות עם מוח על, אבל זהו, תשמע, זה דווקא, זה נשמע מעניין כמו אחר עליי.
מאוד מעניין,
דווקא, כן. כוח, סבבה.
כמובן שרק יש כאן מאזינים שמתלוננים על ההערה שאנחנו מנצלים רק מעט, או בדרך כלל מדברים על 10% מהמוח. ככל הנראה מדובר בעובדה שהיא לא ממש נכונה, כי אנחנו מנצלים ככל הנראה את רוב המוח, ואם אנחנו מגיעים להישגים הבינוניים שלנו, עם ניצול רוב המוח, מה זה אומר עליהם? אבל אנחנו לא עושים רק איזה אחות. אנחנו עושים הנחה לעצמם.
נכון. לא, תשמע, אני בכלל מציע לך לא להסתמך על עולם כיבורי העל לעובדות מדעיות. כאילו, זה לא... בוא נגיד הם שם. לא מזה, זאת אומרת, זה אולי יגרה אותך להתעניין במדע, אבל לא...
לא, אוקיי, זה המנדט שיש לעולם הזה. זה בסדר גם.
כן, נכון, בהחלט, זה גם טוב.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, אורי פינק, איש הקומיק של ישראל. תודה לך.
יאללה, ביי ביי.
טוב, אנחנו חוזרים לדבר על... טוב, אנחנו המשך... מדברים על המחקר, יצאנו, נקודת המוצא של השיחה הייתה מחקר שמסביר מדוע אנחנו לא יכולים לדגדג את עצמנו, ואז הגענו לדבר על מחלות שקשורות לעוצמת הגירויים שאנחנו מרגישים, של השתקה של המידע העצבי שמגיע אלינו. אילו עוד מחלות יש שקשורות להשתקה או לרגישות יתר, למשל, של המערכת העצבית שלנו, שלא בהכרח מחלות של כאב?
תראה, יש למשל אנשים שסובלים הרבה פעמים מגרד. Okay. זאת אומרת, תראה, אתה מתגרד, מי מאיתנו לא מתגרד כל יום, איזה פעם, אתה אפילו לא שם לב זה, פתאום אתה נוגע לעצמך ביד ומגרד לעצמך שמה. אתה לא חושב על זה, זה עובר ככה, אבל מה פתאום מגרד? אז לפעמים אתה יודע, איזה זבוב, יתוש, שערה זזה, משהו נגע בך, דגדג אותך, ובאמת אתה עושה ככה כדי להעביר את התחושה הזאת. אבל הרבה פעמים זה לא קשור. הרבה פעמים פתאום נוצרת איזושהי תחושה, אתה לא יודע אפילו איפה זה נוצר, זה נוצר במוח, ואתה שולח את היד לשם ונוגע במקום הזה, ואנחנו לא יודעים מה המנגנון הזה לאשורו של גרד, אבל הבעיה היא כמובן לא בגרד הזה, הבעיה היא בגרד פתולוגי. ואז בעצם מתחילה הפרעה של גרד, ואתה מגרד את עצמך, וזה לא עוזב אותך, זה משגע אותך, אתה מתגרד עד זוב דם, אתה ממש סובל מהדבר הזה, פוצע את עצמך, ומי שהיה לו פעם גרד וגרד את עצמו ככה יודע כמה זה כואב וכמה זה מפריע וכמה זה מושך גם לגרד, כן? אתה יכול לראות כלב או שיש לו פצע, הוא יושב כל הזמן ומלקק את זה.
ויש את המנורות האלה, לא? מרכיבים להם על הראש מין מנגנון כזה.
את הקובעים האלה, כן, מפלסטיק, נכון, זה... כי זה מושך, זה דבר, זה מנגנון כן. כזה של, שהוא בסיסי כזה, שיש משהו מפריע על האור, אז להוריד אותו, להוריד אותו.
אני חושב שזה מנגנון שאבולוציונית עזר לנו להילחם בחרקים
שמטפסים
עלינו וכולי. חד משמעי. אבל כנראה שהוא משתבש.
הוא משתבש, ואז אתה יכול לראות אנשים שיש להם למשל הפרעה כזו של גרד, שמגרד במקומות נוראים, פוצעים את התמעד זוב דם, המוח עסוק כל הזמן בתחושה הזו שמגרד לי, ואתה עסוק בזה ועסוק בזה, עסוק בזה, זה סוג הדברים שאנחנו לא יודעים להשתיק, בדיוק באותו מידה. עכשיו, יש הפרעות אחרות, למשל, שאנחנו לא מסוגלים להשתיק, תראה, אני רק קוריוז, היה לי פעם חבר, שהיה לו זיכרון פנומנלי. עכשיו, זה, אתה יודע, הוא היה זוכר כל דבר. הוא היה רואה מספר של רכב, טק, היה יודע אותו, והיה יכול לזכור אותו. עכשיו, אתה יודע, בדמיונות שלנו, בסרטים, זה משהו נהדר, זה פנטסטי, איזה כיף שיש לך זיכרון כזה, אתה יודע, הכל. הוא סבל מזה. זאת אומרת, אני הולך ברחוב, פתאום אני רואה איזה מספר של רכב, ואני מתחיל לחשוב לעצמי, איפה ראיתי אותו? הוא, את מי זה מעניין בכלל? הוא רואה איזה טלפון, הוא רואה איזה...
יש משמעות לשכחה או לסינון של המידע.
משפט נהדר, השכחה היא מתנה. עכשיו, מעניין, תראה, הוא הרוויח מזה באיזשהו מקום. משום מה גייסו אותו לחיל המודיעין, והוא עובד שם עד היום. הוא צריך אנשים כאלה שזוכרים כל מיני דברים, משתמשים בזה.
אבל באמת ביום-יום, ברמת החוויה היום-יומית, כפי שאתה אומר, זה אומס.
עונש, לא אומס, עונש. אתה לא רוצה לזכור את כל הדברים. מה זה מעניין אותך? אתה רוצה לשכוח. השכחה היא מנגנון, ההשתקה היא מנגנון שהוא טוב לנו. הוא לא רק מנגנון רע לנו. כמובן, אם שוכחים יותר מדי, זה רע. זה גם מחלה, אבל...
יכול להנראה זה חלק מהבריאות הנפשית שלנו, אני
חושב. בדיוק, אבל עכשיו, מה מחליט לזכור ומי מחליט לזכור? המוח עושה את זה לבד, הוא מחליט מה חיוני, מה לא חיוני, מה נשאר, מה לא נשאר, ומה עובר למחק, ומה נשאר במאגרים לצורך עתיד. אבל ניתן לי לספר לך על מקרה שידגמן את זה. יום אחד מגיע אליי בחור, בחור בן 30 בערך, סטודנט לתואר שני במחשבים, באוניברסיטה מאוד מכובדת בארץ. בחור נורמטיבי לגמרי, בעל משפחה, ילדים, עובד, מרוויח כסף, במקצוע מאוד מבוקש, הולך לקראת תואר דוקטור במחשבים, זאת אומרת, הוא מתכנת על כזה, ויום אחד הוא התחיל לסבול מכאבים בשן. שן, אחת השיניים התוכנות בצד שמאל למעלה. מה עושה בן אדם כזה? הולך לרופא שיניים.
נכון.
רופא שיניים בודק, אתה אומר, שמע, אין שום דבר. אבל הכאב ממשיך, הוא הולך עוד פעם לרופא שיניים, בודקים אותו, רופא אחר אומר, אוקיי, עושים ככה, עושים ככה, עושים לו סתימה, בסוף עושים לו טיפול שורש, אולי יש מחלה בשן, שום דבר לא עוזר. בסוף הבחור הזה מתייאש, עוקרים לו את השן הזאת, הוא משכנע, הרופא אומר, תוציא לי את השן הזו, עוקרים לו את השן הזו, הכאב לא עובר.
וואו.
הוא הולך לרופאים אחרים, הוא הולך לרומטולוגים, לנוירולוגים, הוא הולך לרופאים פרטיים בכל הארץ, עוברות שנים, כסף עצום נשפח על הדברים האלה, שום דבר, הכאב נשאר ונשאר ונשאר. מיושו, הוא חוזר לרופא שיניים, דורש, ועושים לו את זה, עוקרים לו עוד שן אחת לפני השן הזאת.
שהוא רוצה את השן בחזרה, אבל אוקיי, לא.
היום אתה כבר גם את זה יכול לקבל, עוקרים לו את השן אחורה, הוא מתחיל לעקור שיניים, הכאב נשאר, ואז הכאב הזה פשוט התיש אותו, התפירק אותו לגרמי, הוא לא מסוגל ללמוד, הוא עזב את הלימודים, הוא לא מסוגל להמשיך בעבודה שלו שדרשה ריכוז, הוא נשאר בבית, הוא התחיל לכעוס נורא על הרופאים וכעס עליהם, שבעצם לא מוצאים לו את הפתרון. בשביל מה יש רופאים? לא עוזרים לו. בסוף רופא אחד אמר לו, תראה, כנראה שיש לך בעיה נפשית. זה בכלל פירק אותו לגמרי. בחור שהיה קצין גבוה...
מיד הוא השליך עליו שולחן והוכיח לו ש...
אז הוא לא השליך עליו שולחן, הוא פשוט נעלב והלך.
לא, אבל מעניין, אוקיי.
ואז הוא הגיע אלינו למרפאה שלנו. עכשיו, הכאב הזה, מבחינה עצבית, מוגדר כמו כאב פנים, כרוני, יש לו שם, כאב פנים לא אופייני, זה השם שלו, וזה כאב כרוני, אחד מצורות הכאב הכרוני, שהמוח לא יודע להשתיק. בשן, במערכת, אין שום בעיה. לא הייתה שום בעיה פיזית אצל הבחור הזה, זה היה סוג הכאבים כן. שנוצר, אנחנו לא יודעים למה, והוא סוג הכאבים שאנחנו מטפלים במרפאה לכאב כאב ראש, כאב פנים, ובמרפאה לעצמה הגופנית. מדובר בעצם בכאב כרוני, עמיד לטיפול, הוא קיבל המון טיפולים שלא עזרו לו, ואנחנו נאלצנו להרחיב פה את מערכת הטיפולים, כמו שאנחנו עושים במרפאה לעצמה הגופנית, כדי לעזור לבן אדם הזה, והצלחנו להוציא אותו מהכאבים האלה, והוא יצא מזה, חזר לתפקוד והוא בריא.
איך מטפלים באמת באדם כזה?
אז קודם כל צריך לדעת שיש המון מחלות, לא רק מחלות כאב, אלא גם מחלות כרוניות אחרות, שאין להן פתרון, למשל הגרד הבלתי נשלט הזה, יש אנשים שיש להם הפרעות בתנועה, למשל פתאום לא מזמן הגיעה בחורה שהיד התחילה לקפוץ לה, היד הימנית התחילה לקפוץ לה, עכשיו זה מביך, אתה יודע, אתה יושב בחברה ופתאום היד שלך זזה, מדובר באנשים צעירים, לא מדובר בקשיש שסובל ממחלת פרקינסון למשל, אלא מדובר באדם צעיר בן 30 שיושב פתאום והיד קופצת, זה לא עזר, שום דבר לא עזר, שום דבר גם לא נמצא בבירור, אחר כך זה עבר לכתף, זה עבר לפנים, הפנים התחילו להתעוות לה באופן קבוע, כל הבדיקות היו תקינות. וואו. כמובן שאם דבר כזה היא התביישה לצאת לעבודה, היא התביישה לצאת לרחוב, היא סגרה את עצמה בבית, היחסים בינה ובין בעלה קצת נפגעו כי היא התביישה, היא הרגישה מאוד לא נוח, היא הייתה חולה, היא לא תפקדה בעניין הזה, ואלה סוג הדברים שהמוח נותן לדברים לצאת ומייצר הפרעות, אין לנו מושג למה. זאת אומרת, יש כל מיני תיאוריות, אני לא חושב שזה המקום לפתוח אותן, אבל בזה אנחנו מטפלים, במגוון גדול מאוד של הפרעות, זה סוג הדברים שאנחנו מטפלים במרפאה להעצמה הגופנית.
אתה אומר שזה, אני חושב שהמסקנה שאנחנו לוקחים מהשעתיים האלה, שזה כבר לא, זה בסדר להתלונן על כאב או על הפרעות, גם אם אין להם, להפרעות האלה אין להם גורם פתולוגי ברור, אז זה עדיין בסדר להתלונן ולנסות לפתור
משמעי.
אותן.
תן לי להגיד לך עוד משהו. אנחנו חושבים היום שלפחות רבע עד שליש מהחולים שמגיעים למרפאות, לבתי חולים ולרופאים במשפחה, סובלים מהפרעות כאלה שאין להם ממצא גופני.
וואו.
זאת אומרת, זה דבר מאוד שכיח באוכלוסייה, וגם אם אין לזה פתרון בנראה לעין, יש לזה פתרון אחר. אנחנו משתמשים בהמון המון טכניקות שעוזרות לטפל בדברים האלה.
טוב, אנחנו נעצור כאן, כי אנחנו רוצים לעבור לדוקטור ארז גרטי ממכון דווידסון. כי אנחנו עוברים אל הפינה, אז חשבנו. פינה במסגרתה, דוקטור ארז גרטי, יעשה לנו סדר, ויסביר לנו מה מדעי ומה פייק ניוז מדעי חדשות כזב. יש דברים שנשמעים לנו כמו עובדות מדעיות, אבל לא ממש מדובר בעובדה מדעית. והנה השאלה של נועה אנזל מגבעת ברנר, עד כמה מנורות מלח יעילות? שלום לדוקטור ארז גרטי.
שלום, שלום.
מה זה מנורות מלח?
מנורות מלח זה גושי מלח דקורטיביים כאלה עם גוף חימום באמצע ששמים בסלון, זה נראה מאוד יפה, אבל יש אנשים שטוענים שיש לזה גם סגולות בריאותיות. וזה הקטע שתמול קולטים יש לזה, והתשובה היא שלא, ואני אפרט.
נשמע שעל כל דבר היום טוענים שיש סגולות רפואיות, מלבד נורות לד ופלורסנטים שטוענים.
כל דבר שאפשר למכור בכסף.
כן, בוודאי. מה אכפת לאנשים לטעון? אבל אוקיי, אז בוא נשמע באמת, מדוע אנשים טוענים ומדוע זה לא נכון?
יפה, אז מה ש... הסיבה שטוענים שיש סגולות בריאותיות, זה מסתמך על דבר אחר שטוענים שיש סגולות בריאותיות, שזה חדרי מלח. שגם זה קצת מוטל בספק. ומה שאומרים זה שכשלוקחים את המנורת מלח, את הגוש מלח הזה, מחממים אותו, נפלטים כל מיני חלקיקים טעונים לאוויר, ושיש לזה איזשהם השפעות בריאותיות טובות, בין אם ברמה הפסיכולוגית או ברמה הגופנית, בעיקר במחלות ריאה. עכשיו, זה לא כזה מדויק. זאת אומרת, נתחיל מהמחקרים הכי בסיסיים. עשו מחקרים שלקחו חלקיקים שפולטים, שלקחו מכשירים שפולטים חלקיקים טעונים, הפציצו את האוויר בחלקיקים טעונים, ובדקו האם זה באמת משפיע על כל מיני תופעות כמו מחלות נשימתיות, כמו תופעות של מצב רוח. היה איזשהו שיפור מסוים בדיכאון, כל השאר לא מי יודע מה. אבל פה אנחנו מדברים על מכשיר שפולט, מפציץ את האוויר בחלקיקים טעונים, זה לא מה שמנורת מלח עושה. בדקו חדרי מלח, מין מכרות כאלה שאנשים יושבים שם ונושמים את האוויר ולכאורה זה אמור להביא איזשהו מזור. גם שם הראיות, יש הרבה מחקרים אבל רובם לא מי יודע מה. אבל כשחוזרים למנורה עצמה, זאת שאפשר לקנות בכל חנות של ציוד לבית, אז מנורה שעולה כמה מאות שקלים, לא באמת פולטת חלקיקים טעונים. זאת אומרת, מחקר מלפני כמה שנים שמדד פיזית כמה חלקיקים טעונים נפלטים ממנורת מלח שמחממים אותה, לא הצליח להגיע לרף הבדיקה. זאת אומרת, המכשיר שאמור לגלות את החלקיקים, לא מגלה חלקיקים. זאת אומרת, שגם את המעט שזה אמור לעשות, זה לא באמת עושה. אז זה מאוד דקורטיבי, זה נחמד, זה יכול להשרות אווירה נעימה בגלל הצבע הדמדם, אבל מעבר לזה...
אתה לא פוסל את הסגולות האסתטיות שיש למנורות מלח.
יש לזה אחלה סגולות אסתטיות.
טוב, אוקיי. אז לא נרכוש מנורות מלח, אל תתפתו למנורות מלח.
אפשר לקנות. אתה יודע, בשביל עיצוב הבית.
כן, דקורציה. תודה רבה לדוקטור ארז גרטי ממכון דווידסון, תודה לך על השיחה הזו. ואנחנו הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו, נותרו לנו כארבע דקות. אנחנו רוצים לסכם את כל מה שהבנו מדוקטור אמנון מוסק, סגן מנהל המערך הנוירולוגי, מנהל המרפאה לכאבי ראש והמרפאה להעצמה גופנית בתל אביב, באיכילוב. טוב, דיברנו על כאב, הבנו שזה בסדר לרצות לפתור את העניין הזה, וכן יש כאב שלא נובע משום גורם שהוא מוכר מיידית, או פתולוגיה מיידית שמיד אפשר לזהות.
חד משמעית.
וזה לא אומר שאנחנו מפונקים, ולא צריך לחיות עם כאב.
לא צריך לחיות, לא צריך לקבל שום דבר היום, אם משהו מפריע לך, יש מקומות שיכולים לעזור לך.
האמת היא שזו שאלה טובה, האם מדובר בהפרעה שהיא מוגדרת כנפשית? ואולי, גם אם נבין שגם לא צריך לפחד מהפרעות נפשיות ולא להתבייש בהן, אז גם אולי אין מקום לשאלה הזו, אבל האם זו מוגדרת כהפרעה נפשית, כפי שסיפרת על האדם שהרגיש שכאב בשיניים שלא חלף?
לא, זאת אינה הפרעה נפשית, לא. זו הפרעה פיזית בתוך המוח שלנו, יש לה מרכיבים רגשיים, כי לחיות עם מחלה כרונית, עם כל דבר שהוא, גרד, כאב, הפרעה בתנועה, נפילה, כן. פרקוסים, גורם לך להרבה סבל, וזה ברור שאתה סובל מזה, ויש לזה אספקטים רגשיים, נפשיים, מה שנקרא. אבל זאת איננה מחלת נפש פר הגדרה, חד משמעית לא. וזה שיש לזה, אבל אספקטים נפשיים, חייב להיכנס למערכת הטיפול, ולכן טיפול במצבים כאלה של דברים כרונים, דורש גם מעורבות מעבר לתרופה, איזשהו דבר אחר. אנחנו למשל מטפלים בזה במגע, בהיפנוזה, בביופידבק, בתנועה, בפסיכותרפיה, בשיחות, בקבוצות, במגוון גדול של טכניקות.
טכניקות שמוכרות, לא, פסיכותרפיה אנחנו מכירים, אבל נכון. כל שאר מה שהזכרת זה משהו מתחום הרפואה או מתחום ה...
מתחום העזרה האנושית.
קריאה במטפחות.
לא, לא, לא.
תחום הקריאה בקריסטלים.
מתחום העזרה לבן אדם. הטכניקות שאנחנו משתמשים בהן נעשות על ידי מטפלים מוכשרים, והעיקרון הוא שאם יש לך נגיד הפרעה גופנית,
כן.
אין שום סיבה לא לטפל בהפרעה הזאת דרך הגוף. אוקיי? לא רק בעזרת תרופה שאתה בולע, אלא דרך הגוף עצמו, כי כמו שהגוף מייצר את הדברים, המוח מייצר דרך הגוף דברים, אתה גם יכול לשדר למוח דרך הגוף. העניין הוא שבמצבים כרוניים קשים חייבים לשלב טיפולים, לא מספיק לקחת רק תרופה או רק לעשות טיפול בדיקור או במגע, אתה צריך לשלב הרבה טכניקות שיעבדו ביחד כדי לנצח את המחלה הזאת, את ההפרעה הזאת, שחלק גדול מהם הם קשות, וזה מה שאנחנו עושים במרפאה לעצמה הגופנית.
אני חושב שהתורים הם ארוכים מאוד.
התורים הם ארוכים, אבל אפשר למצוא לזה פתרון, זאת איננה הנקודה. הבוטום ליין היא...
כי ככל הנראה זה משהו שבאמת אנשים מבינים שאפשר לפתור, ואין מספיק מרפאות.
זה בדיוק הנקודה. המסר החשוב הוא, אפשר לפתור בעיות. יש לך משהו שאתה מרגיש שהוא בלתי פתיר, זה לא נכון. יש פתרון, צריך לחפש אותו.
טוב, אני רוצה להודות מעומק הלב למי שהיה כאן שעתיים מרתקות, דוקטור אמנון מוסק, סגן מנהל המערך הנוירולוגי ומנהל המרפאה לכאבי ראש, ומנהל המרפאה להעצמה גופנית באיכילוב תל אביב. תודה שהגעת לך.
בבקשה.
ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר שלנו. נספר לכם שהעורך שלנו הוא רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטה ליטי אמירן, על הביצוע הטכני דיג'י אלון נקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם באמצעות היישומון החינמי כאן עובדים. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטון. אזכיר לכם ששבוע החלל הישראלי ממשיך, הוא נמשך עד יום חמישי, והיום יש שלל אירועים מרתקים. כנס החלל הבינלאומי ה-14 על שם אילן רמון בתל אביב, זה כבר התחיל בשעה 8, מהירח למאדים בתיאטרון גבעתיים, זה קורה בשעה 4, דרך אל הכוכבים במוזיאון המדע בירושלים בשעה 4, במדעטק בחיפה, אתגר בחלל ב-4 אחר הצהריים, פלנטות, כוכבים ומזלות, מצפה הכוכבים כנרת בעמק הירדן, זה קורה בשעה 5. וכפי שאמרנו אתמול, עוד משהו שהרווחנו משבוע החלל הישראלי, מתברר שבנובמבר 2020 שישה אנשים מרחבי העולם השתתפו בניסוי באזור מצפה רמון, במסגרתו הם יחיו במקום שהוא יהיה מעין שידמה את תנאי החיים של כוכב הלכת מאדים במשך שלושה שבועות. אנחנו נמשיך לעדכן, שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה.